מגיע.
שלום חברים, בכל יום נתון, פרק 109, פרק מיוחד עם הסלבס האדירים, האנשים שעושים לנו את המונדיאל, אושרת עיני.
שלום שלום.
עמית לוינטל.
אהלן.
מה נשמע? איך כולם, כולם שולחים לי הודעות? כולם, לא, למשל אמא שלי לא שולחה לי, אבל שולחים לי הודעות, איזה פרשנית אושרת עיני, איזה פרשן עמית לוינטל, איך הוא...
גם אמא שלי שולחה.
איך הוא זה? ואני אמרתי, אני ידעתי, אני הבאתי אותם לפני כולם, אני זה, אני...
רגע, אז אמא שלי שולחה לך את עוד?
יכול להיות, זה היה קצת, זה היה קצת סקצ'י כזה, זה היה מוזר. בכל מקרה, what is loss? אנחנו בו, אנחנו אחרי הדחה של נבחרת אלופת העולם, לא כזה מפתיע, לאור ההיסטוריה
האחרונה.
אוקיי, בואו נתחיל את זה פשוט ככה. מההתחלה, מי השוער, אנחנו ראינו שיש בעיות עם הנבחרת הזאת. מנואל נויר לא שיחק מספטמבר, אפילו הוא לא שיחק כל השנה, טר שטגן נתן עונה פנטסטית בברצלונה, אולי הוא השוער הכי טוב באירופה, יחד עם דוד דחיה ואדרסון ואליסון. נויר, ממה שאני ראיתי, כמעט ולא יצא חוצה מהשאר, כנראה בגלל שהוא לא 100% בטוח בגוף שלו, הוא לא בגיים מאץ' פיטנס, ואז מה שקורה זה שתוקפים את גרמניה בהתקפות מתפרצות, ראינו את זה נגד מקסיקו, נגד שוודיה, נגד דרום קוריאה, וגרמניה לא עוצרת אותם מוקדם מספיק. כלומר, בגלל שאין את מנואל נויר שעוצר את זה, ובשביל לשחק את השיטה של גרמניה צריך שוער סוויפר שיצא החוצה וזה. אז שמה מתחילה, לפי דעתי, כן, אפשר ללכת, יש עוד הרבה בעיות, שמה זה מתחיל בעצם הבעיה. בבחירה המוזרה הזאת של נויר על טר שטגן. הלוכן?
תראה, אני חושבת שזה סממן של הבעיה של נבחרת גרמניה. מעבר לכך ליכולות שאתה משווה בין טר שטגן והעונה אדירה, באמת עונה אדירה שהייתה לו בברצלונה, לבין נויר שכמו שאמרת לא שיחק, זה סממן של ללכת עם מי שהביא אותך לשם, מי שהביא אותך למעמד אלוף עולם. וזה מתחיל מנויר שבאמת זה שינה... ביחד עם הפציעה של הומלס, את כל הביטחון שיש בהגנה, את כל קו ההגנה, פתאום הוא שבור, הוא ראוע, הוא משחק יותר נמוך, כי כמו שאמרת, גם נויר לא יוצא, וגם הם חסרי ביטחון.
לא, הוא לא משחק גבוה טוב מספיק,
כן.
כי הוא לא יכול לשחק נמוך, בגלל שהם לא משחקים נמוך.
לא, אבל יחסית גם הקו ההגנה שלהם לא היה כל כך גבוה, והלחץ הוא לא אותו לחץ, ואתה יודע, שוברים איזה חוליה אחת, כל השרשרת כבר לא שווה, וזה אתה יודע, זה גם מקרין לשחקנים האחרים, שמענו גם כל מיני מריבות בתוך המחנה הגרמני, שעד המונדיאל הזה אפשר להגיד, היה אחד המגובשים.
אגב, מותר להגיד המחנה הגרמני, אסור להגיד המחנה הפולני, אבל זה כבר משהו אחר. מה אתה אומר על העניין הזה של השוער?
אני חושב שהשוער, זה לא עניין, תראה, נויר לא אשם בהדחה, הם לא שמו גולים, זה הסיפור, והם לא שמו גולים, הם חטפו גולים, ונויר הוא לא היה, אתה לא יכול להגיד שהוא עשה שם, אתה יודע, אפילו לא דוד דחיה מה שעשה בטורניר הזה, זה לא המקצועית, העניין הוא, עם נויר זה כמה דברים, דבר ראשון, בנבחרת הזאת יש מחנאות, יש את ה, אתה יודע, מה שלא היה, הוא היה פחות.
הקליקה הבוורית, הקליקת בלינג בלינג, לפי הזה, הקליקה כאילו של בואטנג, אוזיל, דרקסלר, חדרה מול הקליקה של מולר, קרוס, המלס ונויר.
אנחנו יכולים לתת לזה הרבה שמות, אבל זה ממש מצטער כבני מאגרים לעומת כל השאר,
לא,
חוץ מדרקסלר, אבל...
לא, אבל זה הסיפור האמיתי שאתה יודע, אי אפשר להתעלם ממנו, כי מה שקרה שם, היה חוסר מנהיגות. ואתה יודע, יוגי לב ניסה להגן על השחקנים, למרות שאוזיל צריך להסגיר אף קבוצה לא רוצה לגעת בו בינואר, כשאלקסיס שער סנן מכרה את אלקסיס, אוזיל כבר שנתיים לא בעניינים, אבל העניין הוא, תראה, בגרמניה, מבחינת כדורגל אתה שואל, אז מאוד מאוד חסר קשר דינמי, שסמי חדירה כבר אחרי הסי, ואין להם שחקן מסוגו של קסימירו, או מסוגו של קנטה, וכל איבוד כדור, הקישור הכי איטי בטורניר, נחשף, ואז יש לך את שני הבלמים, ששחקים מאוד גבוה, וקימר שהוא קיצוני, זאת אומרת, היה הפקרות, היה תחושת אולי יותר מדי ביטחון, שאין לו על מה להסתמך, כי ההכנה לטורניר הזה, היה קטסטרופה, הם שיחקו, הפסידו לאוסטריה, ניצחון היחיד שלהם בשישה משחקים, היה נגד סעודיה 2-1 עלוב, וכל העניין הזה היה צריך לקבל החלטה, ולטובת הנבחרת בדיעבד, היה עדיף שאוזיל ואוגונדואן, זה קל להגיד בדיעבד, אבל זה רק, זה בטח לא הועיל.
אבל אני לא חושב אתה יודע, כשאתה מסתכל בסופו של דבר, נכון, תראה, אם אתה מסתכל על ארגנטינה, הייתה חייבת לנצח, היה לה מנהיג על המגרש, היה לה מישהו שהוא מסצ'רנו, כן, והוא פשוט...
למה בשוויינשטייגר כבר לא שם, וגם לא פודולסקי ו...
בדיוק, אבל בכדורגל בינלאומי זה יותר מתחבר לי, כן, שזה פחות כדורגל ויותר מנהיגות ואישיות, כי ארגנטינה זה כלום, הם לא ייצרו שום דבר מלבד כמה שניות של כדורגל, הם באמת לא עשו שום דבר, ועדיין היה להם שם את הלוחם הזה, את המפלצת הזאת שמדמם, אגב אתה זוכר גם בסטיאן שוויינשטייגר בגמר נגד ארגנטינה דימם, וכאלה שמדמם על המגרש, לא העיפו אותו, אבל זה כבר משהו אחר.
אתה עוד 15% אמביציה.
בדיוק, ואז מה קורה? לאו מסי יורד לטאקל בשניות האחרונות, וארגנטינה רצה יותר מניגריה, כאילו במשחק היחיד שהם רצים יותר מאשר קבוצה.
אז יש כמה סוגי מנהיגים, יש את המנהיגים שאנחנו רואים שבאים, מדברים עם החברים שלהם, מדרבנים אותם, מנהיגים שהם בולטים, יש מנהיגים שעושים את זה בזכות יכולת, גם לאו מסי במשחק הזה הספציפי, בזכות השער שלו, בזכות זה שהוא ביקש את הכדור, זה סוג של מנהיגות, אני פה, תסמכו עליי, ואם כבר דיברת על מי שחסר, הוא גם עשה את זה וגם דיבר עם השחקנים,
היה גם וידאו שמראה שמסצ'רנו, רגע לפני שמסי מדבר, הוא כאילו מדבר עם השחקנים, כלומר,
לא, אז זהו, אז יש, אמרתי כמה סוגים, ואמרת מי שחסר נבחרת גרמניה, וככה, אגדת מונדיאל קלוסה, אז מה שהמנהיגות של קלוסה הייתה שהוא רצה כל כדור, תסמכו עליי, אני ברחבה, אני אתן את ה...
זה גם סוג של שחקן,
ברור, חסר להם את ה...
שמצמיחים המון גצאים ושולאים וגורצקות, הם לא מצמיחים חלוצי תשע. תראה, מריו גומז, שהוא קשיש, סנדרו וגנר הוא גם לא ילד ולא... אין לך את הפלר, את הקלינסמן, את הגרד מולר ואת כל החבר'ה האלה, וזה אחד העניינים, איך אתה, תודה.
72 ביתות לשער, שני שערים לגרמניה בשלב הבתים. 252 התקפות, הכי הרבה מכל הנבחרות, זה רק שם אור בוהק על זה שאין רגל מסיימת. וזה סוג מנהיגות כזה, גם מאוד מאוד חסר, ואנחנו רואים שבנבחרות אחרות, תמיד יצוץ מישהו שיקח את המנהיגות, גם אם ייקח את הכדורים, גם, אתה יודע מה, אפילו מי שניסה לעשות את זה, זה טוני קרוס, גם במשחק שהם ניצחו את שוודיה, נגע 144 פעמים בכדור. זאת אומרת, גם שפחות הולך לו, עדיין מבקש יש את הכדור ועדיין אומר, תסמכו עליי.
יכול להיות גם 97% דיוק במסירה באותו משחק ושער הניצחון, אבל לא זוכרים שום דבר מהסטטיסטיקות בלי שער הניצחון, יש לו בגלל איבוד הכדור בגול הראשון.
נכון.
ואגב, גם הבישול לקוריאנים בגול הראשון שלהם, אבל אני אשאל משהו לגבי קרוס. יכול להיות, תראה, אני לא חושב שמסות אוזיל השם פה, הוא היחיד שיצר הזדמנויות, הוא וקימך,
הוא לא השם, אבל המשחק היחיד שגרמניה ניצחה היה בלעדיו.
לא, אני אומר, אז זהו, שנייה, תן לי, הוא לא השם ספציפית בזה, אגב, גם לא חודרה, אני לא חושב ש... אתה יודע, הוא לא היה איזה משהו מזעזע, כן? במשחק נגד מקסיקו היה נורא ויום, אבל כשאתה מסתכל על זה, בסופו של דבר, לב לא אמר, טוב, קורוס, זה הקבוצה שלך, קח אותה. כן? וכשראיתי את ההרכב, אמרתי, אוקיי, זה מעניין, הוא עולה עם גרצקה, ו... איך אומרים אותה השם? גורצקה וחדרה וקרוס, והייתי בטוח שהוא פותח עם שלישייה אמצעית, שקרוס מלמטה, כי הוא היה ממש טוב נגד שוודיה, שהוא הפך בעצם לדפנסיבי לשוויינשטייגר, ואוזיל בצד שמאל, כמו שהוא היה במונדיאל זה, ורויס מימין וורנר, וזה לא היה ככה, ואתה מסתכל על הנבחרות שכן הצליחו, לכל נבחרת שכן הצליחה, יש הולדינג מידפילדר, מישהו שהוא מנהיג מהאמצע, ואין את זה לגרמניה, כלומר, קרוס היה צריך להיות זה, אבל בסופו של דבר, לב קיבל החלטה לא ללכת על זה.
אני חושבת שזה נתון שהוא מאוד מאוד בולט, איך שכל המונדיאל הזה מתפתח מבחינה טקטית, כמו שאמרנו, יש הרבה התקפות מעבר, צריך מישהו שיעצור את זה, ראינו את קנטה עושה את זה בצורה מושלמת, בכל קבוצה, בכל נבחרת שהוא נמצא, כן? אבל בנבחרת צרפת זה בולט, כי יש להם כלים התקפיים, גם בנבחרת בלגיה זה בולט, נבחרות שתוקפות יותר צריכות מישהו שיהיה העוגן הזה מאחורה, ושידע גם להעביר את הכדורים לשחקני התקפה. ציפינו שקרוס ייקח את התפקיד הזה, גם מבחינת ציוות השחקנים שאיתו, וגם מבחינת התפקיד שלב נתן לו, הוא רצה שהוא בעצם זה שיצטרף ויסיים את ההתקפות מגל שני. לא הלך, לא רק שזה לא הלך, זה קרס באופן טוטלי, גם חשופים הרבה יותר, גם כל איבוד כדור שלו ראינו, הופך כבר או להתקפה מסוכנת או אפילו לשערים, שאנחנו לא מצפים מגרמניה לספוג, וגם מבחינה התקפית, הוא לא הצליח, הוא מסר הכי הרבה מסירות מדויקות בשלב הבתים, שלא יהיה ספק, אבל זה לא הצליחו לתרגם את זה לכדי שערים או לכדי מצבים מסוכנים.
תראה, הכל בראש, ונבחרת גרמניה, התוצאה של הדברים החברתיים, שנכון זה לא מקצועי, זה הגיע לכך ששחקנים אמרו במחנה שהם מרגישים שהם חייבים חופש, וכשאתה עולה לשחק ואתה לא 100% אני חייב לנצח, אלא יש לך בראש שאתה מת לחופש, זה גם יכול לפגום.
אגב, לפי דעתי זה גם משהו שפגע בנבחרת ספרד במונדיאל הקודם ונבחרת איטליה, זה מה שנקרא מחלת היותר ומחלת העני.
יש דמיון לנבחרת ספרד שלפני 4 שנים
הם שיחקו אותו כדורגל,
כן, בזכיחות עם המאמן שנשאר קצת ואתה יודע כבר נהיה קצת שחוק. וחוץ מזה עוד משהו, זה הנבחרות שהרשימו אותנו, לפחות דעתי קרואטיה, בלגיה, יש להם הרכב קבוע. גרמניה הוא 5 שינויים אתמול.
הוא השתמש ב-23 שחקנים בסגל.
כן, כל הבלמים, תחשוב, שיחקו, רודיגר משחק קודם, אז אתה מבין שהוא מנסה להתאים אמצע שמאל, אמצע ימין, בסדר, אבל הומלס, ואני מזכיר לכם, משחק האחרון של הומלס והוא הטנק ביחד, היה הפסד בגמר גביע לפרנקפורט, שההגנה של ביירן קרסה 3-1, ויש להם 4 הפסדים ב-16 משחקים ביחד, זאת אומרת מראש, אתה יודע שהצרות יכולות לבוא, והאווירה הזאת, דברים שפחות מדברים עליהם, תראו, במחנה אימונים, דיברתי עם איזה עיתונאי גרמני, שהוא סיפר לי שהוא היה 1.5 קילומטר מאיפה שהשחקנים, ובואטנג נכנס למכון כושר, שם מוזיקה, אתה יודע, הוא כמו, הוא ספורטאי אמריקאי לכל דבר באופי, בהתנהגות.
אגב, הסוכן שלו הוא ג'ייזי.
כן, והוא שם מוזיקה בפול ווליום, והם אמרו לי 1.5 קילומטר משם, קלטו בשזמה, הוא שומע. עכשיו, האווירה הזאת של אובר חופש,
מה הוא שמע בקזם דרך אגב?
סטורמזי. אבל האווירה, אתה יודע, קצת למאמן גם, אתה יודע, מול השחקנים שזכו, בוא אני אשאל אותך שאלה את שניכם, אתם חושבים שאם הוא לוקח את הסגל של הקונפדרציה לפני שנה,
הוא יכול לעלות מהבית.
אישה פחות. אגב, גרמניה, 37 טורנירים, אולימפי, יורו, אולימפיאדה פעמיים, רק הם סיימו מקום אחרון, יורו 2004, ועכשיו.
אגב, הוא עצמו לב לא דיבר, אמרו העיתונאים שם, אמרו שהוא היה ממש בהלם, אבל הוא אמר כן משהו שאני חושב שזה מסביר את הרבה ממה שקרה לגרמניה. הוא אמר, הגענו עם קצת יהירות, זה, חשבנו שאנחנו פשוט יכולים להגיע ולהדליק את עצמנו לקראת המשחק, היינו עם משחקי ידידות מאוד גרועים ולא שמנו לב לסימני הזרה. זה בעצם מה שהוא אומר.
הוא אמר שחשוב על עתידו, ישאל את זה.
תראו, אבל הכל זה תלוי תוצאה. אם הם היו מצליחים לעלות או מצליחים לזכות, היינו אומרים איזה יופי, יש להם סגל כל כך עמוק שיכול לשתף 20-23 שחקנים. אבל פה מדובר, וגם על העניין הזה של משחקי הכנה, בדרך כלל אומרים, משחקי הכנה גרועים, אומרים טורניר טוב. אבל, א', זה לא קרה,
זה החוק הישראלי.
לא, תאמין לי, זה קורה להרבה, גם ספרד לפני שהיא זכתה בגביע העולם, היה לה משחקי אימון לא טובים, אבל צריך להגיד את האמת, ויש גם חוץ מצמצום הפערים בנבחרות קטנות לנבחרות יותר גדולות, חוסר ההיררכיה הזה פוגע תמיד בנבחרות הגדולות. אני למשל לפני המונדיאל אמרתי שזה מה שגם יפגע בצרפת, בינתיים זה עוד הולך להם, הם מצליחים ככה להגיע לשמינית לפחות, אבל שחקנים צריכים את הסדר ואת המשמעת, אתה דיברת על יותר מדי חופש, צריכים לדעת, אוקיי, יש לי 11-13 שחקנים שהם הבכירים, השאר הם מחליפים, כדי גם לתת את הביטחון לשחקנים האלה, וגם לגרום לשחקנים המחליפים, תוכיחו לי שאתם שווים, שהם נכנסים, הם לא יקבלו את זה כמובן מאליו.
אתה יודע, לפני הטורניר מעריכים חוזה למאמן עד המונדיאל הבא, לא יודע, יורו הקרוב עד המונדיאל הבא, ובטענה שאתה יודע,
אבל עשו את זה גם לפני המונדיאל,
כן, אני אבל לא אוהב את זה, כי אני חושב שמאמן צריך להוכיח את זה עכשיו, אני מבין שאם הוא יהיה טוב, אז יכול שריאל מדריד ירצו אותו, וזה הכל בסדר. אבל אתה יודע, זה התאחדות, אתה לא חושב פה יותר מדי כלכלית כמה זה תחתור עד 2020 זה מספיק?
אני חושב שמאץ הומלס אמר לפני המשחק או אחרי המשחק, הוא אמר, המשחק הטוב האחרון שלנו היה במרץ 2017, בסופו של דבר, כאילו, ושוב, אף אחד לא דיבר על זה בגלל שזה גרמניה וזה, הסימני הזרה היו שם, הקטע עם לירוי סאנה, ניסו להסביר את זה, שזה הוא לא מתאים לנבחרת ולא זה, זה כנראה הכישלון הגדול, הוא לא הצליח, לב לא הצליח לחדש את הקבוצה, אנחנו רואים למשל את תומס מולר שנראה כמו, הוא פשוט נראה כאילו הוא שכח לשחק כדורגל אתמול, זה היה נורא.
לא,
תומס
מולר, אני מזכיר שגם ביורו האחרון, הוא היה קטסטרופה.
נכון, ועדיין כאילו,
וגם ביורו 2012, כאילו יש את המונדיאל הקודם, מהארבעה טורנירים הגדולים האחרונים, הוא היה טוב.
נכון, אבל כאילו היה קטע כאילו שהשחקנים היציבים בנבחרת, הם כאילו, ניתן להם, הם בסדר, וזה כנראה הטעות הגדולה.
מקבלים קרדיט שלא מגיע להם,
בסופו של דבר. הרי ההצלחה ב-2014 נשענה על גוארדיולה. בעצם, בואו נחזור 2008, ספרד מנצחת את גרמניה עם השער של טוריס בגמר, ואז יוגי לב בחשיבה שלו, הופך, עושה תהליך ספרדיזציה לנבחרת גרמניה, מתחיל לשחק בלי חלוץ 9 קלאסי, זאת אומרת 9 מדומה, הרבה אלמנטים, והוא מגיע לשיג ב-2014 כשפפ גוארדיולה מאמן את ביירן מינכן, ואתה יודע, ובעצם הוא לומד, הוא מעריץ, הוא מעריך, והוא בונה את נבחרת גרמניה על היסודות האלה, ותראו, 2018 הוא עדיין תקוע שם בזמן שגוארדיולה עם סאנה, זה מאוד סמלי גם, אתה יודע, כן. הכדורגל איכשהו התקדם, ויכול להיות שהסטגנציה הזאת זה קורה למאמן נבחרות, כי אתה לא, אתה יודע, הוא לא כל השנה בליגת אלופות כמו קלוב ואחרים.
אתה, יכול להיות, וזה גם יכול להיות שבעיה של ביירן מינכן, ודיברנו עליה כמה פעמים, הם כאילו התרחקו מהאלמנטים הגרמנים שהפיינו אותם, שאם זה לחץ, גגן פרסינג, משחק מאוד ישיר, משחק עמוק ואז יציאה קדימה, הדברים שגרמניה, אגב גם במונדיאלים שהייתה בהם טובה, הדברים שהפיינו אותה, וכאילו ניסו לשחק אותה ספרד, אבל הם לא באמת ספרדים באישיות שלהם וזה, אני חושב שלותר מתאוס אמר משהו כזה, לא הגיע לנו לנצח, כאילו שיחקנו, כמו גרמניה. גרמנים, כאילו לא שיחקנו עם כל הערכים שהובילו את הגרמניה.
כל עניין הגלובליזציה הוא לא טוב לאימפריות כמו גרמניה או ספרד, יש להם DNA נורא חשוב שהם צריכים להמשיך.
לא, אני חושב שאולך.
ואני יכולה, חושבת,
זה
תקופות. שאלי,
תראי, לא, אי אפשר להגיד שאת יודעת, הזכייה ב-2014 הייתה גם בזכות חדירה ואוזיז, זאת אומרת, וכן, אי אפשר להגיד שזה רק שלילי אולי, אבל
לא, לאורך זמן זה לא יכול, אתה חייב להיות נאמן למקורות שלך, בדיוק.
אתה צריך לקחת את זה קדימה.
ואם נדבר מבחינה מקצועית, אז נבחרת גרמניה שצריכה לשחק עם שחקני האגפים, לרווח את המשחק, כי הרי קבוצה שתוקפת כל הזמן, היא צריכה שיהיה לה כמה שיותר אופציות בהתקפה, בידודים בקווים, ואם אתה כבר דיברת על השיטה של גוארדיולה, אז פתאום אנחנו רואים שהמגנים נכנסים לאמצע, כמו שהוא עשה בביירן ואחרי זה בסיטי, וקימיך הופך להיות השחקן המוביל ביחד עם טוני קרוס בהחזקת הכדור, בניהול המשחק.
ביצירת מצבים.
ביצירת מצבים, שהוא מעולה.
גם במוקדמות, הוא בישל הכי הרבה.
הוא גם שיחק הכי הרבה.
אני מזכיר לכם, גרמניה
הייתה מושלמת במוקדמות.
מה זה מושלמת? היא גם שברה סי של 43 שערים יחד עם בלגיה.
אגב, שזה מאוד יכול להיות שאוסיף לאירות ול...
לא, זה אחד הדברים שלומדים במונדיאל הזה, שאין שום קשר בין המוקדמות. תראו את קולומביה, שהייתה זוועה 4 שנים מאז המונדיאל הקודם.
חכה,
אנחנו נגיע לקולומביה, נגיע לעוד נבחרות. אבל בגרמניה, אתה אמרת משהו מאוד נכון לגבי הגרמניות, והזכרת את לותר מתאוס, תשמעו. קשה להצליח שבבית כל הזמן, אמר גם טוני קרוס, אנחנו מרגישים שרוצים שנפסיד בבית, בתקשורת
לוטשים עיניים ומחכים
ומתאוס, ותמיד שמתאוס אומר על אוזיל שהוא נראה עצוב, או לא שמח שהוא לובש את החולצה הלאומית וכל הדברים האלה, אתה יודע שזה מנגן על עוד רגשות ודברים, היה פה חוסר, הציבור לא היה מאחורי הנבחרת, לא היה את הגב, וזה מוריד לך 10% שאתה חייב.
רפאל הונינגשטיין, שהוא הפרשן,
שהוא ידיד שלנו.
וידיד, הוא יהודי גם כן, חבר אמיתי, הוא אומר שיש הרבה מקבילות בין המצב של אנגלה מרקל למצב של יואקים לב, יש גורמים מפלגים.
היא נבחרה ב-2005, שנה לפני הזומר מרשן, המונדיאל ההוא.
כן, כן, הוא מדבר על זה, הוא מדבר שכאילו בעצם אנגלה מרקל החזיקה ביחד את הגרמנים ואת הגרמניות, והכניסה פנימה הרבה פליטים ומאגרים, וכאילו גרמניה הפכה לכוח העולמי שהיא הפכה, אבל יש ולפי הונינגשטיין יש גורמים מפלגים, אם זה גורמים קיצוניים, ימין קיצוני, שמאל קיצוני, בגרמניה גורמים מפלגים שפוגעים באחדות הגרמנית, וראו את זה כאילו בנבחרת, עם כל
לא, העניין הוא, שהוא מדבר, אני חושב שמשהו, אתה מתכוון זה שיש איזה סימטריה למצב הפוליטי,
כן, זה
שלפני שנה בבחירות, אני אזכיר לך, AFD, המפלגת הימין הקיצוני, נכנסה במקום שלישי, שזה לא היה מאז מלחמת העולם השנייה, והמתיחויות החברתיות.
ומה קרה? גרמניה מודחת בשלב הראשון, בפעם הראשונה.
ב-38.
זה 1938.
יהיה לנו בהצלחה.
כן. אנגלה מרקל, קודם כל כובשים את אוסטריה, לא? זה עובד. וואי, דוד.
ובורחים מרוסיה בסוף.
דוד אלאבה, קימיך, זה חתיכת, לא משנה. אוקיי. בואו ניקח את הכישלון הגרמני ונלך איתו קדימה, כי דיברנו עליו 20 דקות ואני חושב שזה מאוד, יש איזה עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על הגרמנים?
לא, פשוט שזה חבל.
יוליאן ברנט היה צריך, אם לא לפתוח, להיכנס דקה 45, וזה מראה שאתה יודע, מאמנים, אנחנו רואים מה לחץ עושה למאמנים.
בוא חמש דקות שנייה על העתיד של נבחרת גרמניה, כי אם ב-2004 הם היו, יורו 2004 הם היו זוועה וזה, אבל התחיל כבר איזשהו הליך, שינוי תרבותי מאוד גדול בכדורגל הגרמני, האקדמיות וכו'. היום, כלומר, הם לא באיזשהו שפל של הכדורגל שלהם, אולי הקבוצות לא טובות כמו שהם היו פעם, ואולי זה חלק מהבעיה, אבל...
הבונדסליגה היא בעיה.
הבונדסליגה היא בעיה, אבל הם מגדלים כל הזמן, קודם כל יש לך את סאנה, יש לך את ברנט, יש לך המון שחקנים שאתה אומר, גורצקה, יש לך המון שחקנים שאתה אומר, או וואו, הם כאילו העתיד.
ואלופי העולם לנבחרות צעירות.
כן, ואלופי אירופה עד גיל 21 לפני שנה.
כן, אלופי אירופה, נכון.
אתה יודע, לפני שנה...
כן, אנגליה נבחרות.
כן, כן, כן.
אתה רוצה שזכו בקונפדרציות, אתה יודע, זו כללה שאי אפשר עליה. אי
אפשר לזכות בקונפדרציות ואז במונדיאל.
כאילו כן, יש עתיד.
כן, יש עתיד, אבל לגבי העתיד, עוד פעם, אנחנו מדברים על, אתה דיברת על הרבה שחקנים, תיתן לי, אתה יודע, חלוץ 9, תיתן לי, יש עמדות.
כאילו טימו ורנר.
הוא שיחק יותר בקו.
ורנר הוא התשע המודרני, יש לו הרי 9 בישולים, הוא יוצא כל הזמן מהאמצע, הוא פנש לכם חייב שחק על אגף שמאל, כל המחצית השנייה.
שזה לא, אגב, שזה לא כזה שונה מחלוצים גדולים אחרים.
אבל אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך להיכנס לאמצע. וזה העניין שלא היו מספיק, זאת אומרת, רמת התיאום לא גבוהה. שוב, זה עניין של לבנות קבוצה, גרמניה יש לה את כמובן את הכישרון, אני חושב שסנה, אתה שואל אצלך מי הכוכב על, כי בגרמניה אין כוכבי על, זה לא ארגנטינה, זה לא ברזיל, זה לא אפילו ספרד, מי הסופרסטאר, אז לירוי סנה אני חושב, ואמרתי את זה כבר לפני כמה חודשים, היה צריך להיות האיש, אבל יוגי לב לא האיש שיכול לעשות את המהפכה, והשאלה המרכזית היא, מה עתידו? לא, מה עתידו? כי כרגע עתידו בידיו, והוא מחליט שהוא נשאר, הוא נשאר. ואתה יודע, מצד אחד הוא לא ירצה ללכת בכזה לא, הוא יעדיף להישאר.
מצד שני, כמו שאמרת, אם הוא באמת יוכל להביא את השינוי הזה ולהציר את הנבחרת, לתת את המושכות לשחקנים הצעירים יותר, אולי גם על חשבון אי הצלחה במוקדמות הבאות או מה שבא להם בקרוב. השאלה היא באמת, כמו שאמרת, מה הוא יחליט לעשות?
אחרונה גרמניה,
אתם יודעים מי פייבוריט להחליף אותו לפי הסוכניות ההימורים?
זידן?
לא, בירוף.
ונגר.
ונגר. היה דווקא יפה, אבל תשמע, זה מעניין ונגר. יורגן קלופ, רק אני עוד מילה אחת.
אחד מהפייבוריטים זה דוד וגנר, שמשחק כדורגל סופר סופר גרמני, הכי גרמני שיש בהדרספילד, ואני מתאר לעצמי שלא יהיה בעיה לקחת אותו, אחרים כמו סטפן קונץ מתוך המערכת.
אני לא חושב שווגנר הוא שהוא מספיק, אתה יודע, פיגורה לנבחרת, יכול להיות שכן.
יואקים לב זה לא היה איזה פיגורה לנבחרת.
לא, יואקים לב בא מתוך המערכת.
זה שונה מאוד לאמן נבחרות מאשר לאמן קבוצה שאתה פוגש כל שבוע, אולי גם אחרי על מדיניות רכש, אנחנו זוכרים מה שוונגר עשה בארסנל, לאו דווקא תחום האימון ותחום המדע והשחקנים הנכונים בזמן הנכון, בנבחרת זה הרבה יותר קריטי.
ועוד שתי הערות אחרונות על גרמניה ואנחנו נמשיך. אחד זה שאתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על יוגי לב והדמות הראשית, הסיפור זה העוזר שלו, אנזי פליק, אני גם הזכרתי את זה פעם אחת, שהיה בעצם האיש ב-2014 שהיה אחראי לזה של אוזיל, והיה אווירה טובה. אוזיל, אנחנו יודעים, הוא בחור מאוד רגיש, הוא צריך את החום
ואת הסביבה,
כן, והוא אחראי גם לחברתית ומקצועית, ואז מה קרה? אחרי המונדיאל 2014 הוא עבר להתאחדות, לאיזה משרה טכנית, הגיע לאופנהיים, הוא כבר גם לא עזב את אופנהיים בפברואר, ואתה יודע, בלי הנוכחות שלו, הנבחרת עוד ראינו, היא התפרקה גם חברתית, וזה קצת עוד משהו שים לי, המאמן הגרמני הבכיר היום, שהיה בגמר ליגת אלופות האחרון, יורגן קלופ, שמשחק כדורגל, שמבין את התהליכים שעוברים, והוא יודע ש... עשרה עשרה וחצי שניות זה גול ממוצע וכל זה, וגרמניה רחוקה מזה.
אחד מהדברים שכשאתה מסתכל על הבונדסליגה ואתה אומר, אוי ובוי, למה הם לא טובים נגד ביירן ולמה הם גרועים בליגת האלופות, תראה את הבריחת מוחות שיש, גם השחקנים הגרמנים שעוזבים למקומות אחרים, וגם המאמנים, טוכל יאמן את פריס סן ז'רמן, קלופ מאמן את ליברפול, דוד וגנר כזה שהיה יכול לעשות עבודה מצוין, הוא באמת מאמן מצוין דרך אגב, כשאתה רואה את הדרספילד ומה יש להם ומה הוא עושה.
אני הייתי מביא, אגב, את יוב ויינקס אולי לנבחרת, למה לא?
וואו, בונה, לא אומרת ש...
הוא לא ימשיך.
תן לו לאמן את מיקרונזיה, זה מה שהוא רוצה, אתה יודע, מגיע, אבל למרות שזה יכול להיות שיחוק. אבל אתה רואה בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה לקרוא לזה כוחות השוק, כן, אבל בסופו של דבר הבעיות שיש בבונדסליגה, ואין הרבה בעיות, כי הליגה מנוהלת בצורה מצוינת, כל הקבוצות ברווחיות ומנוהלות על ידי אוהדים.
אבל זה לא שוק פרטי.
בדיוק.
וזה לוקח אותם אחורה.
בדיוק, זה בסופו של דבר שוק ציבורי, והשוק הפרטי שם בכדורגל הוא קצת בעייתי, ויכול להיות שזה... אבל בוא נגיד... בוא נגיד שהגרמנים, אם מישהו טוב בניתוח בעיות...
והסקת מסקנות.
והסקת מסקנות זה הגרמנים, ולכן אני חושש שיורו 2020 הולך להיגמר בניצחון גרמני, שהם כובשים את כל אירופה, בגלל שזה משוחק בכל אירופה.
אם הם הולך בשוטה לפני זה,
ובכלל... אגב, כן, אם תישאר בכלל גרמניה עד אז. טוב, בואו ניקח את הכישלון הגרמני, ובואו נסיק קצת מסקנות למונדיאל הזה. למרות שאומרים שיש צמצום פערים, אני לא מאמין בזה, מכמה סיבות. קודם כל, מלבד גרמניה שהותחה, דרך אגב, למקסיקו מצוינת, למרות ההפסד לשוודיה ו... ולשוודיה, ששוודיה פשוט...
שוודיה זה סיפור הכי יפה במונדיאל.
אז נדבר שנייה על שוודיה, אבל כאילו בסופו של דבר אין כזה צמצום פערים, אבל בואו נדבר קודם כל, כי שוב...
אף אחת מהגדולות לא הודחה חוץ מגרמניה.
אבל לא, יש צמצום פערים, אתה יודע, כשאתה רואה את נבחרת ספרד מול האיראן ומרוקו, אף אחד לא ציפה שמרוקו תעשה לספרד.
כן, אבל זה לא צמצום פערים.
אבל זה בעיקר בגלל הירידה של הנבחרות הגדולות.
אני לא חושב ההפך, אני חושב שבסופו של דבר הם מדרדרים, הנבחרות הקטנות מדרדרת את הקבוצות הגדולות, ואתה רואה 9 שחקנים ברחבה, בוא תקשיב, גם אם אתה הקבוצה הכי טובה בעולם, קשה להפקיע דבר כזה, אבל...
אבל בסופו של דבר הם השיגו את התוצאות הרצויות ואת ההפעלה לשמינית הגמר, וזה מה שחשוב בסופו של דבר בטורנירים כאלה. לא זוכרים, אתה יכול להיות גם, אם מקסיקו הייתה מודחת אתמול, לא היינו זוכרים לה את זה שהיא שיחקה טוב ושני משחקים ראשונים ועם 6 נקודות, ואתה יודע, להיות מודחת עם 6 נקודות זה היסטרי.
מקסיקו זה אחת מהאימפריות של הכדורגל, כן? בוא לא נשכח.
לא, אבל אני אומרת, לא היינו זוכרים לה את זה, היינו זוכרים שהיא אותך.
בכל נוקאוט מזה, ועכשיו נפגשות, מ-94. אבל אני אגיד לכם משהו על המונדיאל הזה, ואני רוצה לשאול את דעתכם. אנחנו רואים חצי מהגולים, זה שיא מה שקורה עד עכשיו במצבים נייחים. והשאלה המרכזית היא, האם ריבוי גולים במצבים נייחים זה בגלל שהקבוצות יותר מאומנות או פחות מאומנות? יותר מאומנות כי נבחרת אנגליה למשל, שלוקחת דוגמאות מה-NFL, אתה יודע, סאוסגייט, ומתאמנים על זה ומבצעים את זה טוב. צד שני, הסיבה, אחת מהסיבות שאנחנו רואים הרבה גולים במצבים נייחים, זה המשחק השוטף. ולא, אין קבוצתיות, אין תאום, אין אינטנסיביות, גם אנחנו לא רואים הרבה דריבלים, הכדורגל עצמו הוא די תקוע.
אז אם אתה מנתח את השערים ממצבים נייחים, אז כמו שאמרת, יש נבחרות כמו אנגליה שבאה מוכנה עם תרגילים, שגם מנצלים את האיכויות שלה, זאת אומרת, אם יש לך שחקן כמו ארי קיין, או אם יש לך שחקנים שמוסרים...
מגווייר וסטונס,
אז אתה מבין שאתה צריך לדעת גם מה לעשות בתרגילים, ולא רק להמציא איזה תרגיל, גם איזה שחקן יהיה באיזו עמדה.
צריך להתאמן על זה.
לא רק להתאמן על זה, גם לחשוב מעבר לזה, אוקיי, אני מביא עכשיו תרגיל, מי שישחק בעמדת הקיצוני, אם אני אעשה ככה, לא, השחקן הספציפי הזה יהיה בעמדה הזאת, כדי להוציא לפועל תוכנית המשחק, את התרגילים. ומצד שני, רוב השערים שהופקעו במצבים נייחים, אתה רואה התרוממות של שחקן מעל בלם או איזה שוער שחולם, ורוב השוערים אגב קיבלו שערים בקרנות בתוך רחבת ה5, אז אתה יכול לייחס את זה להרמה מאוד טובה וחדה, ומצד שני פחד של השוערים לצאת לכדורים.
אני חושב שזה גם קשור לתיאום, כי אחד מהדברים שאתה צריך לעשות כהגנה מתואמת, זה להתאמן על מצבים נייחים, והרבה פעמים אין לך מספיק זמן לעשות את זה, ואגב, גם עבר הוא קשור לזה, בגלל ששחקנים מפחדים לגעת בשחקנים אחרים ברחבה.
אגב, לא כולם, אתה יודע, זה...
חוץ מפנמה.
שחקנים שבאים...
כן, הם...
אתה שם לב, יש שחקנים שמשחקים בליגות שיש בהם ור, כאילו, יש להם איזה יתרון מסוים בקטע הזה, שהם יותר מוכנים...
הגרמנים היה להם ור, והאיטלקים היה להם ור, אז לא, אבל...
קצת,
תראה, גם... מצד אחד, בפיפה, אמרו פאולים על במשחק מחוץ לרחבה, אין בעיה, תעשו זה, כאילו, פה דחיפה, פה זה לא בעיה, המשחק זורם. מצד שני, ברחבה, אנחנו רואים הרבה תפיסות שפעם לא היו פנדלים, עיין ערך מסצ'רנו בניגריה, היום זה פנדלים, ולכן הרבה, אחד מהדברים, ואגב, גר סופגייט אמר את זה, אתה צריך לגעת בשחקן שלך, כי אתה צריך להסתכל על הכדור ולדעת איפה הוא כל הזמן, ולכן אתה צריך לגעת בו כל הזמן. היום נגיעה כזאת שתוך שנייה יכולה, בלי שאתה שם לב לזה, נכון? שעת, אתה פשוט תופס את השחקן, כן? בגלל, מתוך המשחק.
כן, אתה שם שתי ידיים שלך בצידי הגוף שלו, גם אם בלי לגעת בו, אם הוא נתקע לך ביד ונופל, סביר להניח שישרקו על זה פנדל. אני מניחה שנדבר על עבר יותר מאוחר, אבל חוסר האחידות בחוק, בחוקה עצמה, זה הבעייתיות ולא עבר עצמו.
כן, זה, זה, מה שאני תמיד אומר פה, זה הבעיה היא אנלוגית, לא דיגיטלית.
יש עוד בעיות, אבל כן.
כן, אבל, אבל אם, אם נחזור למצבים הנייחים, אז אני חושבת שספציפית במונדיאל הזה, זה לא בא מאיכות המוציאים לפועל, אלא באמת גם מחוסר ריכוז כלשהו של נבחרות, בעיקר נבחרות הגדולות. אתה יודע, שפיקה ורמוס מקבלים גול מעל הראש משחקן של מרוקו, אתה לא מצפה לדברים כאלה.
למרות שזאת הייתה קביצה באמת מרהיבה.
קביצה מדהימה.
אני אומרת, אבל באופן כללי, אתה רואה שדווקא הנבחרות הגדולות יותר פחות מוכנות, חוץ משוב אנגליה שבאה מוכנה יפה מאוד, גם בעמדה שלה, אגב, בהגנה, היא מאוד מוכנה למצבים נייחים, וזה מביא ליתרון. זה מביא יתרון, אם אתה אומר שכל כך הרבה שערים נכבשו במצבים נייחים, אז גם לא לספוג את אותם שערים, זה מוביל אותך קדימה, ואני חושבת ששוב, אתה אמרת על זה שזה לא עובדים מספיק, לשחקנים זה מאוד משעמם לעבוד על מצבים נייחים, מאוד משעמם, מצד שני, שאתה מצליח לכבוש במצב נייח מתוכנן, באיזשהו תרגיל, אתה רואה שהשמחה, אני יכולה להגיד לך גם מניסיון אישי, השמחה שפתאום עשית איזשהו קונץ, נקרא לזה ככה, וזה הצליח לך, היא הרבה יותר מכל...
תראה את היידיש, היידיש מנגלה, לא מנגלה.
כן, משהו מתוכנן שאתה...
כן, זה הרבה יותר כיף.
אנחנו רואים ששוודיה, אמנם הייתי מצפה שהם יהיו הרבה יותר טובים במצבים נייחים, כן, אבל אתה רואה...
פנדלים זה מצבים נייחים.
כן, אחד מהיתרונות של שוודיה, זה פשוט שהם סופר, הם באמת, הם קבוצה כל כך מסודרת ומאורגנת בהגנה, והם משחקים את הכדורגל המאוד, נגיד, throwback ל-90s הזה, מסירות ארוכות, ושני חלוצים גדולים שמנסים לעשות משהו, ואולי קשר התקפי, חצי התקפי כזה.
חצי, כן.
הם יכולים ללכת רחוק?
לא, אבל...
מה לא?
אבל,
הם יכולים ללכת רחוק?
כן, לא חשוב. הם עברו את איטליה, הם עיפו את הולנד, ועכשיו הם סיימו ראשונים בבית של גרמניה. כן,
וניצחו את...
אגב, הקמפיין שלהם התחיל, אם אתם זוכרים, מהטעות ההיא של אוגו לוריס, שבישל להם גול,
כן.
ועכשיו בצרפת, אגב, זה הצחוקים, שאומרים בזכות אוגו לוריס, אוגו לוריס הצליח להעיף את כל האיטליה, הולנד וגרמן. אבל... תראה, לגבי שוודיה, זה תיאוריה
טיואינג. הצרפתים לוקחים קרדיט על הכל, כן.
לגמרי. תיאוריה טיואינג, אתה יודע שאנחנו דיברנו פעם על הכוכב. תראה, אם זלטן איברהימוביץ' שמדברים במחנה השוודי, התקשורת כל הזמן...
מותר להגיד המחנה השוודי, אסור להגיד המחנה.
המחנה הפולני, כן.
אז התקשורת היה שם כל הזמן פסטיבלים, ועיסוקים, ועניינים של, אתה יודע. ועכשיו הם הנבחרת הכי משעממת, הכי אפורה. הם לא מעניינים, הכוכב הגדול שלהם, אמיל פורסברג, זה בן אדם שאבא שלו אמר עליו, הוא האיש הכי לא מעניין בעולם, אל תראינו אותו.
נכון.
וזה הסוד שלהם.
אבל זה מה שזה עזר להם, בדיוק, כל הרעש וההתעסקות בזלטן, יבוא, לא יבוא, ישחק, לא ישחק, זה מאוד עזר להם להתכונן.
יש להם אופי אדיר, עכשיו.
ויש להם גם מנהיג, גרנקפיסט, שנראה כמו השחקן הכי זקן במגרש תמיד, אבל הוא לא. הוא פשוט, הוא מה שנקרא הדמות של המנהיג, הבן אדם שלוקח אחריות, דרך אגב, הוא היחיד מבין כל שחקני שוודיה שעמד מול זלטן ואמר לו מה לעשות.
שוב, מנהיגים, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת שנבחרת עם מנהיגים, תלך קדימה, תמשיך.
בן אדם שדחה כסף מאוד גדול מקרסנודר בשביל לחזור להלסינבורג בשוודיה.
לעלות אותה ליגה, כמו שעשה אוחנה בזמן.
כן.
בול.
זה דומה, יש לו פחות שיער מאשר לאוחנה. הוא בעצם, שוב, ואני חוזר על זה, כשאנחנו מסתכלים על הכדורגל במונדיאל, אין הרבה כדורגל. זה
מצבים נייחים שהשוודים טובים בו.
בדיוק, ואתה צריך אישיות, ואתה צריך גיבוש, ואתה צריך מנהיגות, וזה מה שמנצח לך משחקים.
היה לי איזה ויכוח טוויטרי כזה לגבי איניאסטה, שאמרו שהוא מעבר לסיב, הוא לא תורם מבחינה מקצועית, ואמרתי שאולי בתור מאמנת, אולי לא הייתי נותנת לו לפתוח במשחקים שאנחנו יודעים שיצטרכו יותר טמפו ויותר עניין חוץ מהחזקת כדור, אבל בוודאי ובוודאי הייתי מביאה אותו למונדיאל, לא רק בגלל שהוא זה שהביא את הגביע העולמי לספרד, לא רק בגלל היכולות שלו, אלא בגלל יכולת המנהיגות ומה שהוא עושה בחדר הלבשה. וכמה אנשים זלזלו בזה, ביכולת של שחקנים להגיד שחקנים סביבה ולהיות מקדם מטרה, לשים, יש המון שטויות מסביב, בטח ובטח בגבי העולמי. חודש מאוד מאוד לחוץ שהוא מרכז 4 שנים. וצריך את זה שידע, גם להגיד מה שצריך, גם לעשות, גם להשקיע אחרי רעשי רקע, ואני חושבת שבשוודיה, גרנקוויסט גם עושה את זה, גם על המגרש, אתה רואה שכל טעות הוא לוקח אחריות, מאוד מאוד ממוקדי מטרה וחסרי אגו. שוב,
נכון, גרנקוויסט אגב לקח את שחקן השנה
בשוודיה.
היחיד, 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 היחיד בשנים האחרונות, כן.
כן, אחרי עשור, וגרנקוויסט, אתה יודע, חוץ ממה שאמרת עליו, צריך להגיד שנבחרת שוודיה הכי הרבה שערים של שחקני הגנה, וזה לא רק מצבים נייחים, ראית את אוגוסטינסון מגן, הם underrated בקטע הזה, בתרומה התקפית של שחקני הגנה, ואתה יודע, זה התרומה ההתקפית שאתה מקבל משחקני הגנה היא מאוד, היא רק הולכת ונהיית יותר משמעותית, ואני מזכיר לכם שכל אלופת עולם, זה נתון שאתה יודע, חשבתי לפני כמה ימים, שהיה בלם ניצח משחק לכל אלופת עולם חוץ מברזיל ב-2002, אם תלך את לורן בלן מול פרגוואי ב-98,
נכון.
אם תלך מטראצי שישבה מול צרפת בגמר, ב-2010 היה לך את פויול מול גרמניה בחצי גמר, ב-2014 הומלס מול צרפת ברבע. זאת אומרת, תמיד אתה צריך את זה בלם, וכמובן רמוס שאנחנו יודעים שהיום כשאתה מסתכל על בלמים, אתה לא מסתכל רק על משחק ההגנה שלהם, אתה גם מסתכל מספרים מהאביים לך, והם יכולים להיים עצמם להכין.
ולכן אורוגוואי תזכה במונדיאל, כי חימנס וגודין יסיאן.
חימנס פצוע, כנראה לא ישחק מול פורטוגל, אבל
זה חשוב מאוד.
אורוגוואי זה good outside bet, כמו שנקרא, מה שנקרא, והם נראים חזקים מאוד, הם לא ספקו.
והגרלה נפלאה.
אבל לפני אורוגוואי, מקסיקו, יש את מה שנקרא קווינטו פרטיטו, שזה המשחק החמישי, שהם לא צריכים להגיע אליו, ומ-86 בעצם מגיעים לשמינית גמר, מודחים כל פעם. בצורה אחרת.
חוץ מהמונדיאלים שהם ירחו, הם לא עוברים את, מגיעים לשמינית הגמר, אבל לא עוברים אותה.
כן, יש להם כנראה גם מחסום מנטלי, גם מחסום מקצועי וכולי, אבל חוץ מ, אוקיי, נגד שוודיה, הם התחילו לרדוף אחרי המשחק, בעצם, אחרי שהם ספגו את השער הראשון, והמשחק בהתחלה הם לא שיחקו, הם לא היו נוראים.
החצי שני הייתה התרסקות. כן. ומאמן, אתה יודע מה, אוסוריו, לפעמים גאונים עושים החלטות שאף, אתה יודע, כל כך מטורפות. אתה יודע, בן אדם שכל, הוא תמיד משנה הרכבים, כן, 50 פעם רצוף ב-2015, משהו מונה אין משחק. והנה במונדיאל, 3 ימי מנוחה היו להם, והוא לא עושה, ואתה יודע, הוא משחק, תחשבו, הוא משחק קודם, הוא משחק נגד נבחרת קוריאה, נבחרת הכי, זה, עכשיו הוא
זזיתית, כן.
זה שונה לגמרי. עכשיו, פרשנים במקסיקו, שכבר מרגילים לטירוף שלו, חשבו שהוא גם יחליף את השוער, בשוער השני, כי הוא יותר גבוה, ויעשה הרבה שינויים, בסוף אולי הם אותו הרכב.
בפעם הראשונה.
ואז עייפו, אנחנו מהרגליים, תראו, רוסיה, אנחנו פה, מי שלא טס לשם, לא מבין את המרחקים, ואת העייפות של השחקנים, תראה מצרים, מה שקרה להם מול סעודיה, שצריך להפסיד 5, לפי וזה גם עוד משהו, עוד גורם.
אגב, הנבחרת שטסה הכי הרבה.
מצרים,
מיד אחרי הניגריה, פולין.
הכי מעט זה קולומביה.
ארגנטינה, אוסטרליה ורוסיה. אלה הכי מעט. פולין, תראו, מ-1, 2, 3, 4, 5. 4 מתוך 5 נבחרות שטסו הכי הרבה הותחו. שאחת מהם, הזאת ששרדה, זאת דנמרק, והמשחק האחרון נגד צרפת היה פשוט,
כן, זה לא, תשמע, זה לא הסיבה, אבל זה עוד 15% האלה של ההכנה, ואצל מצרים זה הכי מסריח, זה פוליטי.
כן, האם אנחנו רואים שבגלל, האם תהיה השפעה לזה? כלומר ששוויץ היא טסה כמעט הכי הרבה יחד, כאילו מקום שישי וברזיל שביעי, ואז הם מגיעות למשחקים מול נבחרות כמו מקסיקו שלא טסו הרבה ושוודיה.
אם הם יפגשו אותם רק בהמשך, אולי ברזיל מקסיקו בשמינית, זה בטח ובטח ככל שהשלבים עוברים הם כבר מתרגלים יותר ויש להם יותר ימי מנוחה מאשר בשלב הבתים, אבל הם פשוט מחכים.
טיסה כזאת, הרבה פעמים זה הלך לך יום מנוחה, נכון, זה טיסה מטוס במיוחד בשבילך וכאלה, אבל אתה מגיע, אתה צריך לזה.
שניים, שלושה אזורי זמן.
כן.
לא, גם תשמעו, הלחץ שמופעל על הגוף בזמן הטיסה, אתם יודעים.
זה לא טוב להתאוששות.
זה ממש לא טוב, זה מונע התאוששות, אגב, זה לא רק שזה לא טוב, זה מונע התאוששות, אבל היום עם הטכנולוגיה ועם כל הקדמה, יש להם את שרבולי החמצן והכל, זה לא כמו שזה היה פעם, ובטח זה לא כמו לשחק בגבעים או משהו כזה שזה בזמן משחק משפיע עליך, אבל צריך להגיד, לשלב הבתים זה נכון, זה משפיע, וראינו את המשחקים האחרונים שגם ככה אתה מגיע בעייפות צי, ובעייפות מנטלית גם, זה משפיע, משמינית הגמר, ממשחקי הנוקאוט, אתה תראה שאפילו לא הזכירו את זה.
זה לא רק המרחקי טיסה, זה גם הבדלי טמפרטורות, שאתה מתאמן כמו נבחרת, שקרה לכמה נבחרות פה ולמחרת, אתה נוסע ואתה עובר לתנאים של 15-20 מעלות הבדל, זה גומר.
זה מטורף.
גופנית, כי כל אחד שעשה ספורט, אפילו לא מקצועני, יודע שזה גומר גופנית, על אחת כמה כדורגלן ברמות האלה. וכן, עוד משהו לגבי שוודיה, אם ברשותכם, אני רק ששכחתי, זלטן, היה פונטוס ינסון בנבחרת שוודיה, אחד השחקנים, אמר שלפני שנתיים זלטן היה עצבני, וזה הקרין על כולם, וכולם פחדו ממנו, ואתה יודע, הייתה אווירה לא טובה, ואני מזכיר לכם, היורו, זה לא רק שהם אפו, הם היו מזעזים, לא בטעו למסגרת, הכל היה שם, ואז אמרו לזלטן מי לשחק. כמו שאומרים למסי נגיד,
אין לי מי לשחק, שהוא בעצמו.
ותחשבו על זה, מאוד יכול להיות, גם בארגנטינה אגב, שעם מסי, בלי מסי, שזה גם הוציא את כל הפוליטיקה.
נכון.
ואז דיבה לה משחק, ואז משחקים היו שחקנים הכי טובים, זה לא רק מסי.
זו בדיוק ההקבלה שרציתי שלו. לתת. מסי נורא דומיננטי, שהוא כל הזמן רוצה את הכדור וסומכים עליו. ומצד שני הוא מאוד דומיננטי, גם בהרכב וגם בקביעת הסגל, שזה דווקא לשלילה. שוב, זה תלוי תוצאה, הרי אם שוודיה היו טובים ביורו וזה, אז היו אומרים זלטן, לוקח את הנבחרת על הגב, יכול להיות שהוא לא היה גם טוב, אבל
היו לוקחים.
העובדה היא שזה לא קרה, גם בארגנטינה אגב זה לא קורה.
יש משהו שנקרא, דרך אגב, פרופסור סיגל בר שדה, ישראלית שחוקרת בייל וכולי, והיא תמיד חוקרת את הדינמיקה בין אנשים ובין קבוצה, בין קבוצות, והיא אומרת שיש משהו שנקרא הדבקה, שכאילו שהמנהיג, בדרך כלל מסתכלים על המנהיג, ואיך שהמנהיג מתנהל ומתנהג, ככה כל הקבוצה מתנהלת ומתנהגת. ובסופו של דבר זה, כאילו, זה מה שמדביק את השחקנים האחרים, ההתנהלות בהיררכיה הברורה של הקבוצה, וכשאתה כשמסתכלים שוב על גרמניה, לא היה את המנהיג הזה, הם בחוץ. לארגנטינה היה את המנהיג הזה, מסצ'רנו, הם ממשיכים.
כן, אבל זה על חודר של גול, אתה יודע, יש פה כל כך הרבה נזילות.
ברור, אבל אני מסתכל, שוודיה, הם נפטרו מהמנהיג, שהוא היה עצבני ומודי וכאלה, והם מצליחים. ברזיל, בעצם מה שצ'יצ'ה עושה זה לפזר את המנהיגות בין כולם.
זה ניסיון.
זה ניסיון.
זה לא ממש אני חושב עובד.
לא, אבל תראה, תחשוב, תיאגו סילבה, כשהוא היה במונדיאל, הוא היה
קפטן.
במונדיאל קודם הוא היה קפטן, והוא בכה מול צ'ילה. אנחנו זוכרים בפנדלים, הוא בכה, הוא כבר לא המנהיג, כאילו מפזרים את המנהיגות, שאגב זה מאוד יכול להיות שזה מתאים לברזילאים, כי יש להם הרבה תרבויות שם, וזה מדינה מאוד מסובכת במובן הזה, אז יכול להיות שהמנהיג השוודי הוא לא בדיוק מה שמתאים למנהיגות הזה. ואז אתה יודע, אני מסתכל על המונדיאל הזה, ואני מחפש את המנהיג בכל נבחרת, ובגלל זה שוב אני חוזר לאורוגוואי, ודיאגו גודין, והחבר'ה שלי צידו, וסוארז וקוואני, שהם מנהיגים מלבד שהם כובשים מוכשרים, הם גם חבר'ה שסוחבים
איתם. אופי.
אתה רואה אופי.
זנגלט שרו הם קוראים לזה, דם של הצ'רוש ללוחמים.
אז אני רואה את זה, אני מסתכל על צרפת, אני לא כל כך רואה את זה. אני מסתכל על אנגליה, אני רואה את זה בהרי קיין, מנהיג צנוע, במישהו שעבר את כל, עבר...
שזה גם מה שמתאים לאנגליה, צריך לומר, אחרי כל הזכיחות והעירות שהם באים כל טורניר גדול, הכדורגל שלנו, אז הגביע חוזר הביתה, הפעם הם באו בצניעות, לכן אני חושבת גם שגם התבוסה לפנמה תהיה באוחריהם, זאת אומרת, פתאום חזרו לדבר על כך, שהם המועמדים המובילים, והגרלה יכולה להיות לטובתם.
באמת הגרלה נפתחה להם.
נכון, אבל שוב, זה שהם באו מראש צנועים, ושחקן כמו הארי קיין, שהוא באמת מנהיג צנוע, שקט, חיובי, אתה לא תראה אותו אם לא מוסרים לו, אם הוא מחתי הסתובב.
הוא בן אדם ששיחק במידוול ולסטר, זה בן אדם שטיפס מלמעלה.
לפני 4 שנים הוא דמיין שהוא יהיה פה
בכלל. בדיוק.
ממש לא.
אגב, ספרד, כשמסתכלים על זה, אז כן, יש להם את פיקה ורמוס, שאולי הם מנהיגים קצת שונים, אבל הם מאוד דומים, כאילו, ההוא קטלוני, ההוא מאנדלוסיה, אבל הם מאוד דומים.
מאוד מחויבים לנבחרת, מאוד מחויבים למה שהם.
אם כי שניהם קטסטרופה עד עכשיו בטרניר.
אין קשר אגב בין המנהיגות שלוקחים מסצ'רנו לדוגמה, לא היה טוב במשחק, אבל אתה רואה ברוח המנהיגות, באיכשהו מאחד את כולם, זה מה שמביא. אין קשר בין היכולת המקצועית דווקא ליכולת המנהיגות.
בפורטוגל עם המנהיג.
השאלה היא המחיר שאת משלמת, זאת אומרת, אם יש לך מנהיג, אבל הוא שחקן כבר מתבגר ואתה נפגע מזה מקצועית, זאת אומרת, לאיזה רמה אתה יכול להרשות לעצמך?
זה בדיוק הוויכוח על איניאסטה, אם הוא צריך לשחק כל כך הרבה או לא, שהוא לא מספק את הסחורה.
מאשרנו למשל, שאת רואה שהוא מצד אחד באמת לוחם והשחקנים מסתכלים עליו, ומצד שני הבן אדם פשוט, לפני 4 שנים זה היה שחקן המצטיין של ארגנטינה, זה האיש שלקחת לגמר.
בוא נגיד שאם לא היו מוצאים לו את הפתרון לשחק.
הוא קשר אחורי, כאילו, אתה יודע, והוא מאבד יותר כדורים, נגד קרואטיה כשהם הפסידו, הוא לא היה לו כדור אחד שהוא חטף, הוא קשר אחורי, אתה יודע, הוא רק איבד.
אגב, קרואטיה, בואו נדבר על זה, אפרופו קישור, יש להם חוליית קישור מדהימה, רקטיץ' ומודריץ'
וקובצ'יץ' ובדלי וברוזוביץ'.
לא, וברוזוביץ' הוא
פשוט להיאבק.
קישור הגנתי, קישור התקפי.
קישור התקפי. אתה שאלת מי... לא, זה היה בתוך הפוד.
לא, זה היה ראם ששאל.
זה היה לפני. למה קרואטיה לא יכולה לזכות באליפות במונדיאל?
מסורת.
לא, באמת שאנחנו צריכים להגיד שאין סיבה באופן כללי, אבל דיברנו על זה שמונדיאל זה עניין של סיפורים ומסורת, בדרך כלל שפוגשים בטח בשמינית או ברבע הגמר אלופת עולם לשעבר, זה מאוד מאוד משפיע, אם באים אפילו, אם אפשר לקמת את זה ב10% יותר, יש להם איזושהי יתרון, ולקרואטיה אין את המסורת הזו.
תראו, יש להם מסורת, הם הגיעו פעם...
לא, מסורת גם אפשר, מסורת אפשר גם ליצור. פעם ראשונה שהם משחקים, הם מנצחים 3 משחקים רצוף. מסיימים בראש הבית, אפשר ליצור גם מסורת, זאת אומרת, למה לא, אין סיבה של למה לא, אבל אם כבר, אם נחפש מתחת לפני השטח, זה באמת שהם יכולים לפגוש אלופות עולם, וזה בשלבים המוקדמים, לא בחצי גמר או גמר, יכול להיות יתרון לנבחרת השנייה.
מה שיפה בנבחרת קרואטיה...
אגב, הם מול דנמרק, שלא ממש הוכיחו את עצמם כאיזה
נבחרת כדורגל. כן, וצפו לנו רבע גמר בעצם קרואטיה ספרד, שזה דרבי ספרדי, אפשר גם בהרבה מובנים לקרוא לו. וקרואטיה, תשמע, זה סיפור נפלא, אתה יודע, אנחנו דיברנו על גרמניה בהקשר הפוליטי, אז מה שקורה בקרואטיה, לפני שנתיים מגיעים ליורו, היא מאמן בעצם בובה של מעמיד, שהאיש החזק, וכל השחקן שם, האוהדים שם, שנראה כניסו להזיק לנבחרת, והנה עכשיו סוג של ניקוי אורות, הוא תחילת איזה משפט וניסיון לטפל בשחיתות, ודווקא כשהשחקנים מגיעים, אתה יודע, עם כל זה על הראש, גם יש להם רעב להצליח, צריך לזכור, זו ההזדמנות האחרונה של דור הזהב הזה, שהוא באזור גיל 30, פרישיץ', מנג'וקיץ', רקיטיץ', מודריץ' וכל אלה.
אגב, יש להם דור
צעיר.
כן, והם מסתכלים, לא כמו ישראל על 70, על מוטל, הם מסתכלים על המחרת של חצי גמר 98, שוקר מלך שערים, שבטורניר, על בובן פרוסינצ'קי, האגדות האלה, ומה לעשות, הם לא יכולים להסתכל להם בעיניים, כי אין להם את זה. עכשיו, ספרד, הם ניצחו את ספרד לפני שנתיים ביורו, באחד המשחקים הכי טובים בטורניר, 2-1, סוף שלב הבתים, ואז הפסידו לפורטוגל בדקה 117, אבל אם הפוטנציאל שם מתחבר, יש להם כלים, אני חושב שזו נבחרת שאני מאוד מאוד הייתי שמח לראות את הזוכה, בשביל ג'ובאני.
הם מאוד מאוד חכמים, הם פשוט, אתה רואה,
אינטליגנציית
משחק, הם יודעים כאילו איך לעמוד, הם יודעים איך להציב את הגוף שלהם, בשביל לא לעשות את האקסטרה ריצה הזאת, ולעצור בעצם ממזווית הגוף, הניואנסים של המשחק שלהם מדהימים, ובוא נעזר, בסופו של דבר קשר של ריאל מדריד, קשר של ברצלונה.
ופרישיץ' שהוא דקה 75 הורג אותך, כי היריבות, אתה יודע, זה תמיד מדהים אותי אצלו, שאתה רואה את השחקנים היריבים, גם אינטר שהוא משחק שהם גמורים כבר,
והוא רק התחיל למשחק
מגביר.
ומנג'וקיץ' שזה סיוט לשחק נגדו.
תשמע, יש כמה אלמנטים שמרכיבים נבחרת טובה. בראש ובראשונה, אצל קרואטיה דיברנו על אינטר אינטליגנציה וחוכמת משחק, זה גם לדעת לנצל את השחקנים שלך בצורה הטובה ביותר, וכל שחקן יודע מה היתרונות ומה החיסונות של השחקן שמשחק לידו. ואם אתה מדבר על רקיטיץ' ומודריץ', כמובן גאונים במרכז השדה, אבל הם יודעים שפרישיץ' נפיל אותו יותר בחצי השני, נשלח אותו יותר לעומק כדי שבפיזיות שלו יקטוש את השחקנים שמולו. מנדוקיץ', בוא ננצל את המשחק שלו עם הגב לשער וגם נרים לו. כל אחד לדעת את היתרונות והחיסונות של השחקנים שמשחקים לידו, גם מחויבות ברמה הדרום אמריקאית אפילו אפשר להגיד, להתאבד על המגרש ולעשות את הכל מה שצריך למען הנבחרת, וגם יש להם כמה התאמות טקטיות שממש ממש מחסלות את היריבות, ולא בכדי הם הנבחרת שעשתה 9 נקודות, by flying colors, זאת אומרת, בטוב מאוד. כן, הם גם טובים מאוד משאר היריבות שהם שיחקו נגדם.
גם, אני מסתכל גם על הגודל של השחקני התקפה שלהם, מנצ'וקיץ', פרישיץ' ורביץ',
וקרמריץ',
וקרמריץ', החבר'ה האלה הם חבר'ה שאתה פשוט מתקשה להתמודד מולם מבחינה פיזיולוגית, הם פשוט...
וזה לא מוריד מהיכולת הטכנית שלהם, שזה גם יתרון מאוד מאוד גדול, אתה לא יודע אם נבחרת קרואטיה, אם היא תשחק על הרצפה ותניע את הכדור, או שתרים ותלך על הפיזיות, וזה קשה מאוד ליריבות גם להתכונן אליה.
אבל סימני השאלה בקרואטיה זה הגנה, זה לוברן, שאנחנו יודעים שהוא, אתה יודע, נוטה לעשות שטויות, ואתה יודע, מגנים שהם אחלה, אבל גם משם זה החשש. שוכחים שוב, ואיך הם בקושי עלו למונדיאל, הם גמרו אחרי איסלנד, בפלייאוף, החליפו מאמן ברגע האחרון, וקרמריץ' שאלה אותם.
זה לא רלוונטי.
אמרנו, המוקדמות כמעט.
עדיף להגיע ככה משהו, אולי ברזיל, שקצת זכוח, ואנחנו רואים איך הם מתקשים.
בואו נדבר.
עדיין, תשמע, זה נבחרת שיש לה אווירה חברתית טובה, והם הלכו רחוק, אתה יודע למה? כי המאמן שלהם העיף את קליניץ'. הוא היה צריך להעיף אותו. הוא מאמנים שעושים פוליטיקות, והוא עשה מה שצריך.
ברזיל. לפי דעתי, אתמול הם הכי רשימו אותי, כי הם הראו דומיננטיות שאתה מצפה מברזיל לראות.
אבל זה אחרי שפרננדינו נכנס, ב-2-0.
הם היו במחצית הראשונה, הם גם כן, הם שיחקו הרבה יותר טוב.
לפני השער השני, סרביה 20 דקות, הם יותר טובים.
לא 20 דקות, היה 10 דקות שסרביה שם קדשו אותם, אבל בסופו של דבר הם יצאו מזה. כשאתה מסתכל על ברזיל, אתה רואה קודם כל שני קשרים הגנתיים, אם זה פרננדינו, פאוליניו, או קזמירו.
קזמירו ופאוליניו, אבל פאוליניו כל הזמן עושה כמו תומק וקזמירו.
אני אומר, יש להם את הקשרים ההגנתיים, וגם על הספסל, יש להם את הקשרים ההגנתיים, שנותנים את הבסיס להגנה על הגנה, שזה דבר מאוד חשוב, אנחנו ראינו את זה עם גרמניה. אתה רואה את קוטיניו, הוא השחקן הכי טוב במונדיאל כרגע, לפי דעתי, הוא השחקן הכי טוב במונדיאל, גם מבחינת הברק שהוא מוסיף, וגם מבחינת היעילות של הפעולות שלו, כי יש לך בצד השני את נאמר, שעושה מלא פעולות, אבל הוא לא הכי יעיל בעולם. וויליאן, אנחנו עדיין לא ראינו חצי ממה שהוא יודע, אגב, יכול להיות שזה בסדר, כי בסופו של דבר, אתה יודע, לא חייבים סימטריה באיכות, וגבריאל ג'זוס, למרות שפרמינו, לפי דעתי, טוב יותר
ממנו. מטרם יותר.
בעד עכשיו לדעי...
אבל תראה את השער נגד סרביה, זה הרבה פעולה של ג'זוס, שפשוט...
מפנה את השטח.
מפנה את השטח.
הפרמינו עושה את זה כל כך הרבה יותר טוב.
ברור.
ולי מעצבן שהשחקן הברזילאי הכי טוב בעונה האחרונה, דיברת על לירוי סנה, אז פרמינו הוא השחקן הברזילאי הכי טוב של העונה האחרונה. ויש מספרים לגבות זה, ויש משחקים לראות זה. נכון, נאמר נפצע בפברואר, ונאמר הוא הכוכב. אבל מה שפרמינו מביא זה שחקן שהוא ייחודי, כשהוא התחיל לשחק בנבחרת הזאת כל הפרשנים, שחקני עבר אמרו אין לו מקום, אבל מי שרואה אותו, הדברים שהוא עושה גם על שטח קטן, גם אפילו ישתח... כל, מה ש... עכשיו יש להם בכל ההרכב הזה שחקן אחד שעושה תנועה לעומק, אחד, וזה פאוליניו שהציל אותם אתמול עם התנועה הזאת, וחוץ מזה הם יותר מדי
באים... לא, יש גם את קוטיניו שאנחנו זוכרים את השער מול קוסטה... בסדר, אבל קוטיניו שכבש את השער מקוסטה ריקה גם כן ריצה לעומק.
חסר לי איזון קצת בברזיל, אני חושב.
איזון? אני דווקא חושב שהם הכי מאוזנים.
אני אגיד לך משהו, פרננדיניו לדעתי צריך לשחק ליד קזמירו, ואז יש להם מרכז שדה שאתה לא יכול לעבור.
חסר להם את השלישיית קישור הזאת שתמיד שיחקו ב-4-3-3 הקלאסי, שאין בעיה שקזמירו יהיה אחורי.
אבל מה הבעיה עם פאוליניו? באמת, אני כאילו, הוא אחלה, כאילו.
לא, בנוסף, עוד אחד.
כן,
שלושה שישחקו ביחד, פרננדיניו.
אבל קוטיניו, כאילו...
לא, אז אתה מדבר כבר על השלישייה הקדמית, בדיוק.
אבל השלישייה הקדמית זה ז'זוס, נאמר וויליאן. וקוטיניו הוא
הפליימקר. אז במקום...
בדיוק, זו כוונתי. שלושה קשרים שיתנו את האמצע, וגם את ההצטרפות מאחור, זה בסדר להצטרף מקו שני, וככה הם כבשו כמה שערים, אבל צריך שלישייה מרכזית שתהיה קזמירו, פאוליניו ופרננדיניו, זה באמת הציבות כרגע לא משנה, כי יש להם כל כך הרבה איכויות שם, ושלישייה הקדמית, שכן, קוטיניו חייב לשחק, הוא השחקן הכי טוב של ברזיל, אולי הכי טוב בטורניר עד עכשיו, אבל הוא לא צריך לשחק בשלישייה המרכזית, הוא צריך לשחק יותר למעלה, עם שני שערים ובישול, הוא צריך להיות קרוב למקסיקו, בנגד ברזיל, תמיד יש סיכוי, נתחיל ככה מהקלישה, ואחרי זה נגיד, מקסיקו, מקסיקו. מקסיקו.
קודם כל, שינו את השם שלהם למקסיקו, מקסיקו יונגמינג. בגלל שהם חזרו לקוריאה את העלייה שלהם.
ראית מה הם עשו? הם נסו לשגרירות דרום קוריאה והתחילו לחגוג שם.
זה המקסיקנים, הרדים המקסיקנים הם פנטסטיים, אבל ראינו את מקסיקו בעצם מכינה את עצמה חצי שנה למשחק מול גרמניה ונותנת תצוגה טקטית מרהיבה, הם היו יכולים להוביל 4-0 במחצית. אם הם נותנים משחק כזה מול ברזיל, ברזיל שאולי מגיעה קצת זכוכה וזה, זה משהו ש...
ברזיל עדיין לא היו בפיגור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך הם מגיבים לזה, גם מבחינת המנהיגותית כמו שדיברנו, וגם מבחינת האישיות של השחקנים. אתה אמרת שהנבחרת נמדדת לפי המנהיג שלה, ככה היא מתנהלת. הסטרט נאמר במשחק הטקו מול שוויץ. כל הזמן חיפש ליפול, חיפש את הפאולים, ככה נראתה כל הנבחרת שלו בחיינית.
נגד סרביה הוא היה יעיל.
ונגד סרביה הוא מאוד יעיל, אתה יודע, אם נדבר על הנתונים, אז הוא נגע 119 פעמים בכדור, 78 מסירות, 9 דריבלים מוצלחים, 7 בעיטות לשער, 4 מסירות מפתח. הוא הוביל את ברסיל, ובישול כמובן מקרן.
הנתון הכי חשוב בכל הנתונים שלו, שעשו עליו שלוש עבירות. שזה אומר בלבד.
שהוא לא החזיק את הכדור יותר מדי.
נכון, הוא התחיל לשחרר אותו יותר.
תראה, גם די מפחיד להחזיק את הכדור מול הסרבים, אני חייב להודות.
אני לא חושבת שהקצבים השוויצרים פחות מפחידים, ועדיין הוא חיפש יותר את הפאולים נגד שוויץ מאשר נגד סרבים.
בוא נגיד שסרביה עשו טיור אתני לברזילאים, בהתחלת המשחק הם ניסו לעשות טיור אתני לברזילאים מנבחרת ברזיל, זה היה משהו מאוד קשוח, הם נתנו שם בראש, השוויצרים לא היו כאלה רעים, אבל...
אבל זה גם עניין של לדעת לשחרר את הכדור, לא רק בשביל לעזור לקבוצה, להימנע מפציעות, והוא למד לעשות את זה, או שהוא עשה את זה חד פעמי, אנחנו נצטרך לראות בשמינית הגמר.
יש סיכוי, כי יום ראשון, המשחק ביום שני, ויום לפני זה יש בחירות. עכשיו, אתה יודע מה הבחירות עושות, מה לאומי, אנחנו לא יודעים. אבל פעם, זה קורה, אגב, פעם ב-12 שנה זה קורה שיש להם מונדיאל ובחירות ביחד, הם עושים את זה שם.
הם מתאימים את זה ביחד, זה כמו שרוסיה עכשיו מעביר. ברוסיה מעבירים עכשיו מלא חוקים נגד העם,
פנסיות,
אף אחד לא שם לב לזה.
כן, העלו את הרגיל, כן. בכל מקרה, לגבי מקסיקו, תראה, זו נבחרת שהמנעד שלה מאוד מאוד גדול, כי זה קבוצה בלי, אתה יודע, יש שם הרבה שחקנים עם פוטנציאל שלא יגשימו את עצמם.
אבל תראה איזה, למשל יש להם את אקטור הררה, יש להם את רפה מרקז שהוא על הספסל, כן?
וגוארדדו שהוא מוח.
גוארדדו, ויש להם את חוויר הרננדס צ'יצ'ריטו, זה חבר'ה חכמים, קריזמטיים, אנשים שסוחבים.
מנוסים.
מנוסים. יש להם את צ'קי
לוזאנו,
צ'וקי וצ'קי,
בסדר, זה כמו חמאס רודריגז שאמור להיות בכלל.
אני גם קראתי לו צ'קי, ואז ראיתי שהם קוראים לו צ'וקי.
אתם יודעים אגב למה קוראים לו צ'וקי?
על הדמות של צ'קי.
הוא בתור שחקן נוער היה מחכה מתחת למיטות של שחקנים ואז מפחיד אותם, ואז הוא היה עושה זה כל הזמן כנראה בגלל שהוא ילך.
זה הומור של מחנות אימונים.
כן, ואז כאילו פשוט קראו לו צ'קי על שם הדמות. באיזה סדרת סרטים זה?
במה? אני כבר אני בשעות האלה עוד לא, אני אחרי תוכנית בוקר, תשמע. אבל למקסיקו יש כלים, אם הם מתחברים עוד פעם, הם קבוצה, יש להם...
צ'יילדס פליי, משחק ילדים.
כן, והשאלה היא גם ההרכב, אבל איך הם יתפקדו והם ייתנו את החיים שלהם, והם מאוד מאוד נבחרת שמאוד מונעת מרגש. אתה גם רואה את זה אחרי משחק ולפני משחק, איך הם מדברים בכאילו החיים שלהם.
באקסטאזה.
וזה יכול לקחת אותך למעלה וזה יכול להוביל לקריסה, כמו שראינו מול שוודיה.
אגב, יש להם מאמן מצוין, אוסוריו, ויש להם מאמן מנטלי, יש להם מאמן מנטלי כבר בשנה האחרונה שעובד איתם. אני בטוח שההפסד הזה לשוודיה, זה לא משהו שכאילו אומרים שזה יכול לפגוע במומנטום, כן, אבל בסופו של דבר
זה גם יכול להיות טוב.
זה יכול להיות טוב.
הוא עושה לך, מוריד לך לקרקע ומסביר לך איפה אתה פגיע, עושה אותך יותר ערני. הקטור הררה היה שחקן אולי הכי טוב בטורניר לדעת רבים עד למשחק הזה משוודיה. ולידו גוארדדו, שגוארדדו הוא המנהיג. אתה יודע, מה שיפה, מקסיקו וברזיל, אגב, שתיים, יחד עם קולומביה משלושה, את הקהלים שיש הכי הרבה אוהדים בטורניר אולי. ומקסיקו, החיבור, תשמע, זה שהקהל שלהם, אני גם אתמול הם לא עשו לשוער, נכון, פוטו וזה.
לא.
וזה למה, כי אתה רואה חיבור עם השחקנים, ופתאום מעודדים את המאמן, והחיבור הזה עם הקהל הוא אדיר, ומקסיקו יש את הרגש נחיתות הזה, תמיד הם מפסידים בשמינית לארגנטינה, זה היה כמה פעמים,
להולנד בפעם האחרונה.
זה יכול לעבוד לטובתם, זה יכול להוביל אותם, כמו שאמרת, את הרגש למקום החיובי.
נכון, אבל בברזיל הזו היא באמת, אפשר לעשות את זה, כי זו נבחרת שהיא קבוצה והיא רצה הרבה ביחד, אבל צריך את היום סי שהכל יתחבר, וזה בנוקאוט שצריך להזכיר משהו לגבי הנוקאוט. חילוף רביעי יהיה לנו.
בערכה.
בערכה, כן, בערכה כמובן. ואתה יודע, זה...
יש יתרונות למאמנים שחושבים ומתכננים לדווח ארוך ולא שולפים מהמותן. חילוף רביעי יכול להביא המון המון.
מאמנים כמו ירקים לב.
כן, כן. אבל אם כבר דיברנו על נבחרת מקסיקו, אז אני רוצה לדבר קצת על החידושים והשינויים של נבחרות שהן לא מהנבחרות הגדולות שהן מובילות למונדיאל. מקסיקו, ואני אדבר גם על סנגל. אנחנו רגילים לראות מנבחרות אפריקאיות איזו עליונות פיזית והרבה התלהבות, אבל קצת פחות מחשבה וקצת פחות סדר, ופתאום סנגל מראה עליונות טקטית, משהו שלא היינו רגילים מנבחרות אפריקאיות. חשיבה בוא נגיד לעומק, את מי אני מציב, באיזה תפקיד, איזה מערך אני עולה, ואיך אני מקשה על הנבחרות שמולי. אז גם עם מקסיקו ראינו את זה.
יכולים לעוף היום, אנחנו מקליטים את זה בחמישי הבוקר.
אין בעיה, אבל אני אומרת שמה שהם הביאו לטורניר, גם מקסיקו יכולה לעוף בשמינית, ואז נגיד שזה אותו טורניר כמו כל פעם.
בוא נדבר שנייה על האפריקאיות, רובן הגדול.
קודם כל, הבדל עצום בין אפריקה השחורה למדינות...
לצפון אפריקה.
אבל גם בסופו של דבר גם ניגריה מאכזבת, כי משחק אחד טוב מול איסלנד. אוקיי, מחצית טובה נגד איסלנד, אוקיי, לא הכי מבריקים, סנגל שוב, הם יכולים לעוף היום נגד קולומביה, לא כזה יופתע. אגב, זה המשחק, קודם כל, אלוס סיסה, הוא המאמן השחור היחיד במונדיאל, הוא המאמן השחור השביעי בלבד, שמאמן במונדיאל.
בקודם היו שניים אגב.
כן, שזה מראה משהו נבח על גזענות מוסדית אולי בכדורגל.
יש איזה סיבות,
יש המון סיבות. יש המון סיבות.
פעם
אחרת. ומול מאמן יהודי היחיד במונדיאל, פקרמן, אז יש את הקרב הזה, אבל כשאני מסתכל על האפריקאיות, ואם זה מרוקו, ואם זה מצרים, ואם זה הסאב-סהר, ניגר וסנגל, הם מביאות שחקנים מאירופה, אבל הם השחקנים שלא הגיעו לנבחרת צרפת.
בדיוק.
והם השחקנים שלא הגיעו לנבחרת הולנד, למרות שמרוקו זה סיפור שונה, טיפה, אבל עדיין. זה הדרג ב' ואז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שיש להם תוכנית טקטית טובה וכולי, אבל אין להם את האיכות שיש לאירופאיות בסופו של דבר, וזה כאילו תוצר של קוליאנליזם ופקה פקה פקה פקה, אבל בסופו של דבר, אם יש מישהו שהוא ממוצא סנגלי והוא נהדר בצרפת, ובדרך כלל הוא יהיה בצרפת בגלל שהוא בתוך האקדמיה וכאלה,
וגם הוא יעדיף, הוא יבין שיש לו יותר סיכוי.
בדיוק, והוא ישחק בנבחרת צרפת.
נכון, אבל כל עניין, כל תופעת המאגרים או בני מאגרים, אפשר להגיד, תרמה מאוד, הרי השחקנים המקומיים שלא משחקים,
אבל לא לאפריקה.
לא, גם השחקנים המקומיים שלא משחקים באפריקה, שמשחקים באפריקה, סליחה, אם הם היו מתאחדים לכדי נבחרת, הרמה פחות טובה מאשר אלה שגדלו והתחנכו באירופה. השאלה באמת, החיבור שלהם לשורשים ולמדינה, ודיברנו על זה, מונדיאל, זה הרבה מאוד פוליטיקה, הרבה מאוד רגש, והרבה מאוד מחויבות. ברגע שאין את המחויבות הזאת, גם לסמלים של המדינה, גם לדגל, ולכל האווירה מסביב, אתה יודע, יש מדינות שזה סקנדל גדול אם הם מפסידות, או שזה יום חג אם הם מנצחות, ואם אתה לא חי ונושם את המדינה הזאת ואת האווירה, יכול להיות שיהיה לך יותר קשה להתחבר לעניינים האלה ולערכים האלה שהם מייצגים. ואני חושבת שאמרת, מרוקו זה אולי סיפור שונה, סנגל, שוב, אנחנו לא יכולים לקחת את הליגות באפריקה כאיזה משהו שהוא איכותי.
סנגל לפי דעתי 40% מהשחקנים שלה הם לא אזרחי סנגל.
אבל תראה, נבחרת ניגריה זו הנבחרת הכי אפורה שהייתה לניגריה שאנחנו זוכרים במונדיאלים.
למרות שהיא הנבחרת הכי צעירה.
זהו, הנבחרת הכי צעירה, והם כל הזמן המאמן, תראה, זה גניבת הדעת הכי גדולה, הם אומרים שהם בונים על 2022, שאני מזכיר לכם שהמוקדמות באפריקה רק 5 נבחרות עולות, ולבנות את זה שתעלה, שאתה יכול לבנות בבית עם חוף השנה ומרוקו, זה לא זה. אבל בסדר, תראה, המלחמת באמת הכי צעירה בטורניר, עם שוער בן 19, שאגב, הרשים
מאוד.
1.96 מטר.
אני חושב שהוא בן 19, אבל הילד שלו בן 21 עוד מעט, אבל בסדר.
אתה מכיר את הסיפור שלו בדוד 17, שהוא שלושה שערים לפניו, לא עברו את הבדיקות גיל. אז כל הקריירה שלו זה התגלגלות, זה סיפור נהדר, אבל פרנסיס אוזואו זה השם שלו, אם אתם רוצים לקרוא עליו. ניגריה יש שם של חוסר קצת איכות, אלכסי וובי למשל בארסנל, אתה יודע, הוא פשוט הגיע לא בקושת, הוא חצי שנה אחורה, הוא לא היה טוב, הוא היה אמור לקחת אותם למעלה, ואז יש לך עכשיו ויקטור מוזס
בגרמניה, בגרמניה קוראים למי שהיה בארסנל, הוא אידוונגר, אין לו את המשמעת הטקטית ואת הנחישות וכאלה, וגם על זה אומרו את זה על אוזיל,
אבל בסנגל זו נבחרת עם אחד מה עמודי שדרה הכי חזקים, אני מדבר על האמצע, אז אני לא כל כך מרוצה מהבחירות של אלסיסה בשפיץ עד עכשיו, שהוא לוקח את ניאן כאילו היה לו עונה טובה, ניאן קטסטרופה בטורינו, ויש לו את קייטה על הספסל, ואפילו
כן, אבל קייטה חצי פצוע כזה.
כן, אבל אפילו אקס מקאבי, נכון, אבל יש עוד שחקנים, יש לו 5 אופציות מבחות, והוא לוקח לו את זה, אבל קישור אמצעי, וואו. ובלמים, שמע, סליף סנה וקוליבלי, זה שני בלמים שעוצמה פיזית, נכון, משחק רגל לא אולי הכי בטוח.
לא, קוליבלי, המשחק רגל שלו פנטסטי.
השתפר, אבל לא יודע, לא יכול לעשות שטויות. תראה, יש להם עוצמה אדירה באמצע, אפילו עם האופציות שיש לו. ואתה יודע, את אסמאעיל עשר, אחד הדברים היפים זה האיזון בין צעירים לוותיקים הנבחרת הזאת. האווירה, זה באמת הנבחרת שכל...
אחת הנבחרות שהרשימו אותי יותר במונדיאל, בשלב הבתים, having said that, קולומביה, במשחק אחד, לא אתה יודע, לאורך זמן, גם לא במוקדמות, הרשימו מאוד והראו את הארסנל שלהם.
קולומביה, קודם כל יש סטטיסטיקה על
על רודריגז, שהוא מעורב ביותר שערים למשחק מאשר כל השחקנים בהיסטוריה של המונדיאל, מלבד גרד מלר. אז הוא פנטסטי, והוא וקינטרו, שהם חברים טובים מגיל 12, הם פליימקרים. זה יפה מאוד לראות.
אבל הוא וגרד מלר שיחקו שני מונדיאלים, נכון? אז אם אני לא, אז זה לא, אתה יודע, מה פחות.
כן, אבל לא, כשאתה מסתכל על הפר משחק, או פר דקות,
כן, פר משחק.
כשמסתכלים על קולומביה של פקרמן, זה סוג של שילוב של פעם, של שחקנים פליימקרים, כמו חואן ריקלמה, רק על ספידים. כלומר, הם הרבה יותר מהירים, קוואדרדו מוסיף דינמיקה מדהימה, פלקאו, אני לא חושב שיש מישהו שאתה רוצה שיסיים לך את המהלכים של קינטרו ורודריגז יותר, ואם אני סנגל, אני מאוד מפחד לשחק מולם פתוח.
ואפשר לקחת גם את העניין הזה, שאם כבר דיברת על מספרי 10, פליימקרים נורא של פעם, אז המחשבה של פעם הייתה גם שאי אפשר לשחק עם שני מספרי 10, ואתה רואה את זה גם בנבחרת ארגנטינה, כביכול, זה לא עניין מקצועי, אבל גם אומרים שדיבאלה ומסי לא יכולים לשחק ביחד.
דווקא מאמן ארגנטינאי מוכיח שאפשר.
ומאמן ארגנטינאי גם מצליח לשלב אותם, גם גורם להם להיות פקטור בכך שהם יקבלו את הכדורים לא רק בשליש האחרון ויתרגמו את זה לשערים, אלא ממש גם יבנו את המהלכים וגורם להם להיות מאוד מאוד מעורבים במשחק, ואז היכולת סיום שלהם, של השחקנים שלפניהם נהדרת. שוב, אני לא שופט אותם על פי המשחק הראשון שקיבלו אדום ופנדל דקה שלישית, ודווקא...
יש לציין שיפן היו מאוד חכמים במשחק הזה.
בכלל, יפן מבחינת חוכמת משחק נבחרת הכי מרשימה עד עכשיו, או כמעט אני מדבר אחרי לא האלה שציפינו, מאלה
שלא ציפינו, וזה בנוסף לסנגל שאמרנו פתאום מביאה עליונות טקטית. לא, היא מביאה עליונות טקטית שלא ציפינו, אז פתאום יפן, ולא ציפינו ממנה להיות כל כך, בוא נגיד, מדויקת וחכמה בפעולות ובהחלטות.
לגבי קולומביה, הסוד היה שלישייה ששיחקה קרוב, משולש בעצם בקישור של חמאס, קוינטרו וקוואדרדו שיחקו קרוב, אבל הסיפור, דיברתי קודם, המוקדמות, שאין קשר בין מה שקרה במוקדמות, שפקרמן זימן, אתה יודע, 59 שחקנים ועשה אלף מלא דברים, ואני מזכיר לכם, מהמונדיאל הקודם, שקולומביה רשמה את הישג השיא של הרבע גמר, היא שני קופה אמריקה מאוד לא טובים, או לא מאוד, אבל לא טובים, והיא לא, גם במוקדמות היא לא הייתה טובה, אני אפילו חשבתי שפקרמן ניצא את עצמו, לא, אני עדיין חושב שמאמן קולומביאני ראוי לאמן את קולומביה, כי לקולומביה זה אחת המדינות עם הכי הרבה מאמנים גדולים בעולם.
אולי אוסוריה?
אוסוריה זה אחד, אבל אני יכול לתת לך גם עשרה. יש מה, בקולומביה זה אימפריית אימון. זה כמו פורטוגל באירופה ויותר. וגם ב-MLS יש לך מאמנים בכירים קולומביאני. אבל אוסוריה הוא נהדר. פקרמן, תראה, אז מה שקורה, קינטרו זה הסיפור. כי קינטרו היה במונדיאל הקודם, הוא אז הגיע בגיל 21 ואמור להיות האיש שבעצם עובר סטאז' לומד מחמאס, כאילו, כבש אפילו גול, ואז נעלם החשק, ונעלם, והוא לא היה במוקדמות, הוא לא שיחק מאז בנבחרת, וחשבו, הוא כמעט פרש ועבר נגן ולשיר ולהקים להקה. ואז...
שאגב, החבר הכי טוב שלו הוא אחד מהכוכבים הכי גדולים בקולומביה, של הרגטון.
כן.
הוא כוכב מאוד גדול שם, והוא משתתף בקליפים איתו, ועם רונלדיניו וכאלה.
ואז תראה, רבע מונדיאל, הוא מריח שנה לפני זה, הוא אומר, וואלה, הוא פה אותו, הוא מושאל לריב, ונותן עונה זה, מוריד משקל וחוזר קצת לעצמו, מקבל את הצ'אנס באיזה משחק ידוד מול צרפת לפני כמה חודשים, עולה, עושה את הקסם, פנדל כובש, מראה הכל, מנצח את צרפת ולוקחים אותו למונדיאל, ואז, תשמע, זה מסוג הדברים שהם גיים צ'יינג'רים גם, כי ליריבה אין אפשר, אתה יודע, היריבות לא יכולות לעשות סקאוטינג לשחקן שלא שחקן בשביל
הנבחרת. אבל זה גם מה שחשוב, החצי שנה או העונה האחרונה לפני המונדיאל, כושר שהשחקנים מגיעים, ואם כבר ניקח את זה גם למה שדיברנו בתחילה, נבחרת גרמניה, השחקנים המובילים שלה לא היו בכושר משחק, לא היו טובים בשנה האחרונה, וזה ישר משפיע, ישר רואים את זה במונדיאל, אי אפשר לעשות קסמים, מי שכן בכושר, מי שכן טוב, מי שעושה את הבחירות הנכונות גם, אתה יודע, לא קל לחזור מאירופה לדרום אמריקה, צריך לעשות את הבחירות הנכונות שחק, והוא עשה את זה מצוין לטעמי אחד מהמרעננים של הטורניר.
והשאר המבריק שלו נגד יפן היה נהדר. בואו נדבר שנייה מה הרשים אתכם במונדיאל הזה ומה פחות הרשים אתכם במונדיאל הזה, אושרה.
אני חושבת שדיברנו על המצבים הנייחים, אז המוכנות של אנגליה מאוד מאוד הרשימה אותי. יחד עם זאת, יש בזה כוכבית, אמרנו שוב, זה לא מול נבחרות שהן טובות או מצטיינות בתחום הזה, באופן כללי הם לא טובות בכדורגל, אבל במצבים נהיים צריך להיות מוכנים ולדעת גם איך לעמוד וגם איך להגיב לכדורים. ראינו את נבחרת פנמה עושה 4 פנדלים במהלך אחד, לא שומרים טוב, לא, שוב, אבל להוציא לפועל תרגילים מתוכננים זה גם איזשהו עליונות שתעזור לאנגליה בהמשך. ממה לא התרשמתי? אני חושבת שעמית אמר את זה, אין יכולות אישיות כמעט במונדיאל. אנחנו רואים אולי מהלכים ספציפיים ששחקנים מביאים לשערים, כמעט ולא ראינו איזה משהו שאתה אומר, בוא נשחקן הזה, אני לא יודע איך להתכונן אליו. אז הוא יכול להיות טוב במהלך אחד, מהלך אחר.
השער של מסי היה, כל היפה בכדורגל זה היה בשער הזה. המסירה של בנגה והנגיעה שלו, ואיכשהו על הברך, זה היה כל כך יפה, באמת, זה היה שער טורניר.
היו כמה מהלכים של שירה, גם הגול של קוארזמה עם הפלש.
כן, אבל הטאץ' הזה,
המסי הזה.
בדיוק, דניס ברקאמפ אמר, ה-first touch זה מה שמייצר לך את הזמן שלך. ופה זה היה נראה כאילו מסי מייצר כאילו בועת זמן שבה הוא פועל כמו אקסמן כזה שהוא יכול להזיז את הזמן אחורה וקדימה, זה היה כזה, זה הוא פשוט יצר לעצמו את הזמן, יצר לעצמו את הבטאץ' הזה, זה נראה כאילו שהוא עוקף את השחקן בזמן שהוא משתלט על הכדור, זה היה כל כך
הוא יפה. הוא הגביר את המהירות בין הנגיעה הראשונה כן. לנגיעה השנייה, זה עליונות פיזית מדהימה, וטכנית כמובן.
תראו גם אצל אחמד מוסה, ההשתלטות, הנגיעה הראשונה.
כן, אבל למרות שאצל מוסה זה נראה כמו טעות, אתה יודע, זה כאילו פגע בכדור וזה הסתדר לו.
זה באמת טעות.
כן, כי אנחנו ראינו אותו נגד, זה לא שהוא איזה מבריק, זה השער השני דווקא היה יותר מרחיק, כי היה מה הרשים אותך עמית לוינטל?
מה הרשים אותי?
הידוע בשמו החתיך עם ערוץ אחד, מי זה? ואז אמרתי, שלחו לי הודעה, מישהו שאני מכיר שלחה לי הודעה, עמית לוינטל הוא פנוי? אמרתי כן. לא בשבילך, אבל כן.
באמת שאני לא פנוי.
שקר כפול היה פה, באמת.
אבל בסדר.
אני יודע.
אבל תגיד תודה, תגיד תודה.
מה הרשים אותי? אפשר להתחיל ממה שלא?
כן, תתחיל שלילי, תתחיל.
תראה, ה-VAR, אבל אתה רוצה לעשות זה דיון נפרד.
לא, בוא נדבר, יאללה.
בוא נדבר עליו, עזוב מה הרשים, בוא נדבר על ה-VAR, כי זה לדעתי המונדיאל שלה, זה הסיפור הגדול של המונדיאל הזה. זה שינוי המשחק, כפי שהכרנו אותו, זה השינוי החוקתי, המהפכה הכי גדולה ש...
מאז 1992.
וזה עם השלכות עצומות, חוגגים גול ואחרי דקה וחצי מטלים, ואנחנו עדיין בחבלי לידה, ויש אתגרים, וכמו שאתה אומר, באנגליה ראית הרבה עצבנים, שאומרים רק שער צריך לבדוק אם הוא היה בסדר, ולא להתערב מעבר, כי זה הופך את המשחק לבלתי צפי, ואופן היישום של זה, אני מאוד מקווה שישתפר, שישתדרג,
שוב, צריך, הבעיה היא לא ה-VAR, הבעיה היא אנלוגית. למשל, איך יכול להיות שהיד בפורטוגל, שהשחקן האיראני נוגח על היד של המגן הפורטוגלי וזה יד?
זה פסיכולוגיה של שופט.
ואז רוחו עושה בדיוק אותו דבר וזה לא יד. אז כאילו...
אחידות. אבל אחידות, תשמע, קשה, זה העניין, שיקול הדעת, זה תחום נורא אפור, כל שופט... היד של רוחו, אני בטוח שהיו שופטים המונדיאל הזה, שאומרים שזה פנדל.
ברור.
הרי אנחנו רואים...
זה לא שיקול דעת. זה לא צריך להיות שיקול דעת.
הבעיה היא, בעיניי, לגבי עבר, זה חוק הפנדל. כי כשהם יודעים שיש עבר, איך אמרו פעם, אני הרגשתי נגיעה, נפלתי, אז זה מה שהם עושים, והם מקבלים איזה פנדלים. עכשיו, החוק הזה הוא חוק מפגר, הוא חוק מטומטם, כשיש לך, שרונלדו זורק את עצמו קילומטר קדימה לרחבה, כי הוא יודע שאם הוא יפגע במישהו, ישרקו לו פנדל, תשמע, אתה בן אדם, זה הורס את המשחק. אני רוצה כדורגל, תראה, כל הכמות הפנדלים, אין לי בעיה, אני אסביר את עצמו.
אגב, שים פנדלים.
אם שחקן רץ לבד בדרך לשער, ומישהו עוצר אותו מחוץ לרחבה, כמו שקרה לו מעט, זה ביטה חופשית סתם. שחקן זורק את עצמו שהוא כדר לקרן, כי הוא מרגיש מישהו שבא אליו, נושם עליו, אז יש אחריות, הוא מקבל פנדל של 80% גול. אז עוד פעם, יש אחריות לשחקני הגנה. ואם אתה יורד לגליץ' ואתה עושה דבר, הכל נכון.
אבל זה ה-VR. ה-VR בעצם, מה הוא עושה? ה-VR בעצם אומר,
נכון, ה-VAR בעצם אומר לשחקנים, שחקני הגנה, תקשיבו, אתם לא יכולים לעשות משהו שאולי ייראה כמו עבירה.
מה שהיה עם השירה, זה בחיים לא פנדל.
נכון, אבל אתה צריך...
הוא נגע בו, אם זה עבירה, אין בי את החופשי שהיא לא פנדל.
נכון, אבל אם הוא לא נוגע בו, אם הוא לא נוגע בו, והוא חופשי לעשות את ההטייה ולצאת, והוא יכול לנגוח לתוך השאר. בסופו של דבר, ה-VAR, בתור שחקן הגנה, אתה צריך להגיד, אוקיי, אני לא יכול להתקרב אליו יותר מדי, וזה מה שפותח את המשחק.
השינוי שהוא יביא, חוץ מעבר לכך שברחבה השחקנים מאוד מאוד יזהרו ולא ייצרו מגע בכלל, אנחנו נראה קווי הגנה גבוהים יותר, ששוב, זה במשחק כל כך מהיר ודינמי ומשתנה והולך לכיוון הפיזי, זה יהיה קטסטרופה להגנות. הם פשוט ישחקו גבוה יותר כדי לא להיכנס לרחבה, כדי שהמגע יהיה על סף הרחבה ולא בתוך הרחבה. אבל אני רוצה לדבר על הבעייתיות, אתה אמרת חוק הפנדל, לא, החוקה היא הבעייתית. כל חוק העבירה, חוק עבירת יד או העבירה במגע, היא הבעייתית. פשוט עם עבר, הם מסתכלים רק על מה שקורה בתוך הרחבה. אז זה לא חוק הפנדל עצמו. אני לא חושבת שצריך להיות שינוי. יש
גם חוקים... בריפלי, זה לא נראה הרבה פעמים כמו שזה נראה בלייב, אתה רוצה...
כן,
כל מיני זוויות. להיות שונות.
אני מפריע מאוד שהשופט רץ, אתה יודע, זה כדורגל, זה לא מגרש כדורסל שאתה קופץ שנייה למזכירות ומסתכל.
50-60 מטר.
ואז מסתכל, אחורה, קדימה, אחורה, והקהל, ותשמע, זה הורג,
זה פוטבול.
אני לא חושב.
שעון כזה שיוכל להסתכל,
זה נכון, מאוד יכול להיות שזה בסופו של דבר יגיע לשעון יד, שיוכל להסתכל, יש את הטכנולוגיה, כן, יש לו את הטכנולוגיה. אני חושב שרוברטו מרטינז אמר את זה, בגלל ה-VAR, שחקני הגנה כבר לא יכולים לתפוס את שחקני התקפה כמו פעם, זה משחרר אותם ברחבה, ובסופו של דבר, וזה גם מרטינז אומר, עבר עוזר לפייר פליי ולקבוצות שרוצות להפקיע, וזה היתרון הגדול, ואנחנו רואים את זה במונדיאל הזה, אין אפס אפסים, יש לך דרמות ענקיות בדקות ה-90, ויותר מזה, זה פוגע בפייבוריטיות שלא תמיד מגיע להם לנצח. למה? כי פעם שופט באופן טבעי היה הולך עם החזקים, ועשו מחקרים על זה, יש פשוט מחקרים שמראים
ששופטים... אני ממליצה לכם על ספר בנושא, הטיות או לא להיות, הטיות לא מבחינת מחירת משחקים, אלא הטיות שאני מעולם הפסיכולוגיה, טל מונטל כתב אותו, ספר נהדר מדבר בדיוק על זה, על הטיית הצודק ולטובת הגדול.
סגנון של הספרים של דן אריאלי.
ממש, אבל זה בין דוגמאות מעולם הכדורגל ודוגמאות עכשוויות.
אגב, הנה, למשל, קרואטיה נגד ברזיל במשחק הראשון של המונדיאל הקודם. השופט לא שורק, השופט היפני לא שורק פנדל לברזיל אם יש את ה-VAR.
אז זהו, אז ההשפעה...
הוא יכול להיות ששורק, אבל אז הם בודקים.
אז אם אתה מדבר כאילו לטובת ה-VAR, אז נגיד שנעשה צדק בהמון מקרים, ואם נדבר מהצד השני, הרבה נבחרות... לא כולל נבחרת מרוקו, אומרים שזה לטובת הנבחרות הגדולות, כלומר כמו הפנדל שהיה אמור להישרק נגד ארגנטינה, ולא נשרק.
מרוקו סתם התפעל.
אמרתי, לא קשור למרוקו, אני אומרת באופן כללי כמו הפנדל שלא נשרק לטובת ארגנטינה, או כמו שאומרים שאישרו את הגול של ספרד, זה שוב, זה נתון בסופו של דבר, זה החלטה אנושית, והחלטה אנושית תמיד תהיה מוטט איכשהו.
ובגלל זה מה שחשוב זה שופטים טובים, הכי טובים.
וחוקים אחידים.
ותקשורת מאוד אתה יודע, אתה צריך שהשופט הראשי איטלקי, והשופט ההוא מהליגה האיטלקית מכיר אותו, זה שיושב לו באוזן, לא להביא לו איזה פרגוואי או אמריקאי, שאתה יודע...
הדבר הכי מגוחך זה שהם יושבים בחדר VAR עם הלבוש שופטים, כאילו, what the fuck?
למה?
לא, זה כי הם מסלמים אותם, אתה יודע.
אז תבוא עם החליפה, מה אתה...
בשביל הכסף שהם מקבלים, הם גם יכולים להתלבש יותר.
כן, אני שוב, אני מסתכל על ה-VAR, ברור שיש תיקונים לעשות, אבל בסופו של דבר, כשהם מסתכלים על זה, הייתה טעות אחת, נגיד, טעות אחת, וזה הפנדל של איראן. וגם זה
אני מדברת על האחידות. אוקיי, יכול להיות שאין אחידות בחוקה, אבל אחידות מתי מתערבים ומתי לא. היו כמה פעמים שהיו נושאים שצריך לבדוק, כמו הפנדל על מיטרוביץ' או כל מיני דברים כאלה, שה-VAR לא התערבו, שופטי הווידאו לא התערבו, שזה לדעתי נעשה פה עוול כלשהו. יכול להיות שהשופט יחליט בסופו של דבר שזה לא פנדל, כי ההחלטה, צריך לומר, היא של השופט הראשי. גם אם ה-VAR אמרו לו טעית, הוא יכול להגיד לא טעיתי.
הוא מקבל באוזן, ותראי, יש עניין, אם הוא אומר ראיתי את זה על המגרש וזה, הרבה פעמים אומרים לו באוזן והוא מאשר, אז זה אחד הבעיות שהמאמנים והשחקנים אומרים, רגע, רגע, אתה פה קובע, מה אומרים לך באוזן, לך תראה.
נכון.
אז יש פה
עניין
שצריך להסביר.
מה עם שיטת הצ'אלנג' כמו בטניס?
זה נוצל לרעה, כדורגל זה משחק בלי הפסקות. אני אתן לך מצב,
שני צ'אלנג'ים, דגל, אדום, הוצאות.
אין בעיה, אני אתן לך דוגמה.
דוגמה. אני יודע מה אתה הולך להגיד, אז אני רק אגיד את זה, כן? יש למאמן שניים במשחק, שניים במשחק, כן? ואם הוא זורק את הדגל, זה לא עוצר את המשחק אוטומטית. זה פשוט מיד אחרי שהכדור יוצא, אז זה, אוקיי? תמשיכי.
יפה, אז גם אני רואה שהקבוצה שלי נמצאת בלחץ אדיר, מובילה 1-0, בסדר? והקבוצה השנייה לוחצת עליה, יושבת עליה בתוך הרחבה, ואני שוב שולחת שחקן לתוך, טיפול בתוך הרחבה, ותאמינו לי, לא צריך היום לדבר, יש סימנים מוסכמים, אני שיחקתי פעם נגד איזה קבוצה, היום אני משחקת בקבוצה הזאת, שהמאמן שלה היה אומר איזה, זורק איזה מספר, שחקנית הייתה באמת פציעה, כדי שכל השחקניות ירוצו למאמן, הוא היה רוצה ממש פסק זמן על המגרש, וחוקי לגמרי. תחשוב רגע, אם המאמן אומר לאחד השחקנים שלו, אתה יודע, להתחזות, זורק את הדגל, בוא'נה, אני מקבל 5 דקות פסק זמן, אני עושה מה שאני רוצה, אני מארגן את השורות, מפסיק את המומנטום של הקבוצה היריבה, ואתה לא יכול להגיד לו, זה אומר, לא, אני חשבתי שהיה, מה אני אעשה? אתה לא יכול להגיד לו, עשית את זה בכוונה.
אבל האם זה שונה ממצב עכשיו, שהשחקנים הפצועים מגיעים ונעצרים ושוכבים על המגרש?
כמה זמן משחקים נטו מתוך ה-90?
בסביבות ה-60.
60 בסדר, זה במקרה.
לא, אבל שחקן שנפצע ומקבל טיפול צריך לצאת החוצה, הקבוצה שלך בחיסרון, פה אתה נשאר עם אותם שחקנים והכל.
הוא מראה שהוא קיבל מכה בראש, ואז הוא 5 דקות זה, ואי אפשר להזיז אותו. זה לא הבעיה לפי דעתי, זה לא הבעיה. הבעיה היא בסופו של דבר עניין של הוגנות, כן? ואם, אגב, המשחקים זורמים, ואתה לא רואה יותר מדי, ה-VR לא ממש פוגע בזרם של המשחק, כן? הוא פוגע בחגיגות, אבל אתה אחר כך, זה גם כן מכניס את כל הקהל, בדיוק כמו בטניס, שרואים את החגיגות, השער של ספרד או השער של קוריאה, הם התחילו חגיגות, עצרו את זה, הם היו בזה, ואז היה לך חגיגות עוד יותר גדולות, כאילו.
הם נותנים לך קיו לחגיגות.
אבל יש לזה, ואנחנו הולכים לראות את זה גם בנוקאוט, שאם נבחרת כובשת גול, והקהל, תחשבו, קהל של מקסיקו ארגנטינה, איזה קצ'אגות, ואז השופט מבטל. תחשבו איך הקהל הולך, עזוב את הקהל, בוז זה אלמנט אחד, השחקנים, האלמנט, מה שזה עושה להם, אנחנו זוכרים בקונפדרציה, זה היה משחק של צ'ילי, שהיה כזה דבר, ושאתה פוסל גול אחרי שכבר חגגת, זה קשה מאוד
להגיד את עצמך. תעצומות נפש גדולות.
וזה עוד אלמנט שנוסף למשחק, שזה מעניין, ואני רוצה, מעניין מאוד מה יהיה בנוקאוט, כמה, אני חושב שיהיה ירידה בפנדלים, הם לא, רק אם זה יהיה ממש בושידו, הם יתנו, או לא יודע, אבל הם יהיו יותר קשוחים מה שהם היו בשלב הבתים.
לצערי גם אני צופה ירידה בשערים, כמו כל שלב נוקאוט, וגם נבחרות שפוגשות והם ינסו יותר לנטרל אחת את השנייה, כי אנחנו רואים באמת קצוות נפגשים.
וגם אין לך את פנמה.
20% מהשערים שנכבשו בדקה ה-90 במונדיאלים, נכבשו במונדיאל הזה.
זה
20%. 19 מ-95.
תלך עוד משהו, 14 מ-44. זאת אומרת, אתה מדבר איתי על 14 משחקים
מתוך 44
משחקים הוכרעו מהדקה 85. זה נתון מטורף, אבל לא מפתיע אותי, כי אתה יודע, זה הדקות שגם יש יותר עייפות, זה דקות שאתה חייב את הגול, ותמיד תמיד יש את התקווה הזאת, את הרגע הזה, את הסוף, ואתה יודע, גם קבוצות מאמרות כמו זה אבל באמת
כמו גרמניה אתמול, זה דוגמה מעולה. אני חושבת אבל שהמונדיאל הזה, כמה שאני נהנית ממנו, ואני גם אמרתי את זה כמה פעמים, אנחנו תמיד אוהבים לרכוב על גלי הנוסטלגיה, להגיד 98 היה טוב, זה היה טוב. המונדיאל הזה מתפתח להיות אחד המונדיאלים הטובים, הכיפים, המענים. גם הסיפורים מסביב, מונדיאל הרבה יותר פוליטי, אנחנו חשפים להרבה יותר סיפורים
אישיים. זה
בטוח. גם הרבה דרמות, כל השערים בדקות האחרונות, אתה לא יכול לעזוב את העניין הזה לרגע. וגם כן, מבחינת כדורגל, אנחנו רואים כמה דברים חדשים, גם שיפוט הוידאו, גם טקטיקות שונות, ניצול של שחקנים והיכולות שלהם.
איזה טקטיקות שונות?
אני חושבת, סתם דוגמה, אם דיברתי על סנגל והיכולת והעליונות הטקטית, שהם פשוט עושים חילופים כמו בכדוריד, חילופי הגנה, התקפה, סדיו מנה, בהתקפה נכנס לאמצע, מנהל את המשחק, בהגנה יורד לקו, רודף אחרי המגן, הרבה נבחרות משתמשות בזה.
אין יותר מדי, אבל כאילו
לא תראה איזה שיטה חדשה, אף אחד לא ימציא את הגלגל, כי באמת הכדורגל כל כך
מבחינה טקטית הרבה יותר חידש לנו.
גם
לא, היה לך את ונחל,
אבל לא,
והיה הרבה עברו לשחק
עם שלושה בלמים, נכון,
וזה לא רק זה, זה גם היה תוך כדי משחק שהרבה עשו שינויי מערכים.
כן, אבל שלישייה אחורית זה גם כן איזה שהוא רטרו לשנות ה-90 המוקדמות. כן,
לחמישייה האחורית שאז הייתה.
לא משנה איך תקרא.
לא, אבל מה שעשו עם השלישיית בלמים זה ששני המגנים כביכול נכנסו יותר לאמצע, שוב, ההשפעות של גוורדיולה על המשחק העולמי. אני חושבת שפה עשו יותר שינויים פרסונליים של איך השחקן מתפקד בהגנה ובהתקפה. אנחנו כמובן את ההשפעות הטקטיות של טורנירים גדולים רואים בשנים שאחרי זה הליגות, כמו עם השלושה בלמים מהיורו האחרון, ראינו כמה וכמה ליגות בחירות שקבוצות עוברות לשחק ככה.
בעיקר בגלל שקונטה הגיע לצ'לסי, כלומר זה היה...
כן, צריך להביא את הבשורה איכשהו.
מה אתה חושב על נבחרת אנגליה ובלגיה? איך אתה רואה את הסיכויים שלהם?
אני חושב שזה לא משנה איפה הן מסיימות, כי בסופו של דבר אתה צריך לנצח קבוצות גדולות בדרך למעלה, וזה לא משנה.
לא, אני מדבר על הסיכויים שלהם.
אני אומר, זה לא משנה אם הם מסיימו במקום הזה. אני חושב שאנגליה יש איזשהו משהו שם שלא היה במונדיאלים הקודמים. יש איזה גיבוש, יש איזה מאמן שהוא מאוד צנוע, הוא לא כוכב בעצמו, והשחקנים לא כוכבים.
מאמן צעיר שלומד מהגוארדיולות והפוצ'טינואים, ולא הודסונים ולא הסמלרדייז. ומשחק עם שני בלמים, עם משחק רגל, הרי בלם אנגלי לא יודע לשחק.
שלושה בלמים.
זה הבדיחה על בלמים אנגלים, זה שאסור שהכדור יגיע להם לרגל, רק לראש. והנה, אתה, קייל ווקר ששם אותו בלם, שזה, אתה יודע, זה
יגמור. אני חושב שזה גם בסופו של דבר, אתה רואה קבוצה שהיא קבוצה, ולא, למשל ריו פרדיננד, ואני שוב חוזר לזה, ריו פרדיננד אמר ב-BBC, אני בתור שחקן של מנצ'סטר יונייטד הייתי יורד לחדר אוכל ורואה את סטיבן ג'רארד, לא היה לי כוח לראות את הפנים שלו, בטח שלא לדבר איתו, וזה לא משהו שטוב לנבחרת, וזה לא קורה בנבחרת.
וזה ההשפעה של המאמנים, בוא נגיד הישנים האלה,
שאין להם מספר 10, דלה אלי, כאילו זה הכי קרוב למספר 10.
לופטוס צ'יק עושה עבודה טובה.
לא, הוא במשחק האחרון שהוא החליף, כן. אבל אין להם מודריץ', אוקיי? אין להם באמת מנהל משחק.
נכון.
והשיטה הזאת, אני אוהב אותה, כי היא באמת...
למי יש מנהל משחק?
להתגבר על החוסר הזה.
למי יש מנהל משחק? כמה מנהל משחק? בלגיה. אתה רואה את קווין דה ברוינה?
בבלגיה לא כבשה גול אחד מצמנח, באנגליה כבשה...
את הרוב, כן.
קווין דה ברוינה ועדן עזר, זה באמת שניים שיכולים לפרוץ כל הגנה. קווין דה ברוינה, לפי דעתי, מוביל את ה... את יחד עם אוזיל, את יצירת המצבים להפקעה. עדן עזר הוא מתפקד כמסיים הרבה פעמים, ולוקאקו...
השאלה שלי, אם נבחרות גדולות, מרכז שדה של ויצל ליד דה ברוינה מספיק, אתה לא צריך יותר עוצמה.
אז זהו, אם אני כאילו רוברטו מרטינז, אני מוותר על אחד מהבלמים, כי הוא משחק בעצם עם שלושה בלמים, שאלדרווילד ורטוכן מכירים אחד את השני כבר שנים, הם שיחקו ביחד כבר איזה 300 משחקים, וגם באייקס, גם בבלגיה וגם בטוטנאם, והייתי כאילו מכניס את פליאני או קשר דפנסיבי אחר, או לא דפנסיבי, או מישהו שייתן טיפה יותר יציבות באמצע, ואז מאפשר גם לדה ברוינה לעלות יותר, אבל רוברטו מרטינז...
תוזים אין את נעים גולה.
אין לו את הקצב הזה.
שאגב, שנייה, לפני שאנחנו נעשה, יש כמה העברות גדולות.
קורה משהו בכדורגל העולמי חוץ ממונדיאל, זה מדהים.
מה, עם אייקס?
אלי טבי, בגלל אוחנה.
אתמול הידיעה הזאת של אייקס וטאג'י.
זה ידיעה מדהימה.
ביום שהם משחקים.
ביום של המשחק.
אני בכלל לא ראיתי את זה בא.
זה רק מראה. אגב, ההולנדים, אפרופו המהפכה הטקטית הכי גדולה שהייתה, הייתה שהולנד מגיעה ב-1974 וממציאה את משחק הלחץ וטוטל פוטבול וכאלה, אגב אתם יכולים להגיע להרצאה שלי בהרצליה ביום ראשון, בחסות...
זה יותר פשוט, רק מדליקים את הטלפון.
כן, אז...
אותה אפליקציה.
VR, זה הולנדי. אז ההולנדים אחראים לדברים...
ההולנדים במונדיאל.
ההולנדים במונדיאל.
אגב, הם גם הצוות של הסקאוטינג של בלגיה, זה הולנדים, שפיתחו איזה תוכנה שנקראת סאי ספורט, שזה תוכנת בעצם סקאוטינג
לליגות. כן, אבל כמעט לכל נבחרת.
כן, אבל הם הולנדים.
אז היתרון של בלגיה, אם כבר דיברנו עליו, זה תיארי אנרי בצוות האימון. תמיד דיברנו על זה שהבלגים מאוד מאוד מוכשרים, אפילו מנוסים חלק מהם, והיה חסר להם את הפן המנטלי, את הווינר הזה, שיגיד להם, תשמעו, צריך לעשות ככה וככה, בדיוק. אז זה יכול להיות הקלף המנצח.
רומלו לוקאקו אמר שתיארי אנרי זה הבן אדם היחיד שרואה יותר משחקים ממנו.
זה קשה, כן. אגב, יעמדו למבחן, רומלו לוקאקו מול נבחרת טובה יותר, כמו שקרה לו במנצ'סטר.
הוא לא
ישחק כי הוא פצוע, אבל בשמינית וברבע, אז כבר יהיה נבחרות יותר חזקות מאלה שהוא שיחק נגדן, פנמה וטוניסיה. אבל אם כבר דיברת על...
מה הבעיה עם פנמה וטוניסיה?
אם כבר דיברת על שיטת המשחק, אז הוא משחק עם שלושה בלמים כדי לחפות כל אחד על ה... חוסר מהירות נקרא לזה, לא נקרא לזה איטיות, של הבלם השני, ואני חושבת שאם הוא יעבור שוב לקו של ארבעה בהגנה, הם יהיו יותר חשופים. עדיף לו לשחק את משחק הלחץ עם, עם ויצל ודה בריינה בקישור, הם מספיק דינמיים, מספיק תזזיתיים, כדי לחפות על הרבה שטחים.
ומשהו, אתה, כולם מדברים על נעים גולן בהקשר הזה של מילו זומן, אני חושב ש... אני בלגיה הזאת, וואלה, יכולה ללכת לעשות ולקחת והכל בסדר לי, אבל חסר, אני כן רוצה להגיד שחסר לי שחקן כנף שמאל במערך הזה, טבעי, כי הוא משחק עם
קרסקו. אולי גם חסר קצת מנהיגות
קלאסית. כן, אבל מקצועית אני אומר, ג'ורדן לוקאקו, שחקן כנף שמאל אתלטי מלאציו, שהיה בעונה האחרונה, ולפני מעבר זה.
בואו נדבר שנייה על העברות, כי קראו דברים, טאדיץ' לאייקס, נייגולן לאינטר, טורייר עדיין לא סגור 100%.
נבי קייטה כבר הצטרף לפני שנה, ליברפול החתימה גם את פביניו.
טורייר כנראה מגיע לארסנל, יש דיבור גם על עבר בנאגה, מה שאומר שרמזי, אולי שרמזי יעזוב לריאל מדריד או ברצלונה, יש דיבור שהם במסע.
שדרוג רציני בשבילו.
הסוכן שלו זה שהוא צריך למכור את הלוקש הזה.
כן.
תראה, רמזי היה שחקן הכי טוב של ארסנל העונה, לא כזה, לא
זה.
שחקנים נוספים שאתם חושבים שיעברו ויעשו אחרי המונדיאל הזה משהו?
קודם כל סמס, נראה מה איתו, סרגי מלינקוביץ' סאביץ', שאתמול היה קטסטרופה, וצריך להגיד, היה לו משחק אחד טוב,
נגד
קוסטריקה, אז אתמול הוא היה רע מאוד.
שרדן שקירי כנראה סגר לעצמו חוזה איפשהו יותר טוב מסטוק.
כן, אלה שירדו, אתה יודע, גם הבלם המצרי, אז חיגזי בווסט ברום, אני אהבתי אותו, ובמונדיאל, אתה יודע, זה לא באמת קנה מידה, אבל זה שחקן שאני חושב שכן, יש לו מקום.
מכיר את המם הזה של פלורנטינו פרז? שכשאין לך מי לקנות במונדיאל בגלל שכולם מצחק כבר, כאילו מי שטוב במונדיאל...
לא, אז הוא יקנה את לוזאנו, זה הדיבור.
לא, אבל יש הדיבור זה כן, או קינטרו.
כן, מי שטוב במונדיאל הולך לריאל מדריד, קינטרו ולוזאנו יש להם טורניר עד עכשיו מצוין, ואני חושבת שזה גם שחקנים שדי חסרים
בריאל מדריד. לוזאנו גם היה מקושר לברצלונה, אבל איזה עוד העברות היו שהן דרמטיות מבחינתך?
היות שאני לא יכול לשלוף לך מהראש מעבר, אני חושב שאני גולן, אבל צריך לדבר. אתה יודע, אני עכשיו הראש שלי בענייני מונדיאל.
לא האמנתי שהם מבטרו עליו.
אבל גולן, תשמע, זה באמת, אנחנו מדברים, מונצ'י הוא זה שמנהל את זה, והוא הביא בעצם... זה עסקה של נגולן של 24 מיליון.
רומא מביאה את פסטורי.
ועוד, רגע, הוא הביא את צ'וריץ' גם. צ'וריץ', כן. המצוין מקרואטיה הצעירה המוכשר. והוא עושה, אבל עם נגולן, תשמע, באמת מוזר, מי שבא זה סנטון המגן וזניולו. אם זניולו כזה כישרון כמו שמונצ'י מעריך, ומונצ'י אנחנו יודעים עד היום... לא נפל הרבה, היו לו נפילות, אבל יחסית לאחרים הרבה פחות.
גם פרד עזב למנצ'סטר יונייטד, פרד לא ראינו אותו, יש מצב שהוא פצוע לפי הדיבור.
שיחק במשחק ההכנה האחרונה,
ויניסיוס ג'וניור מגיע, הוא כאילו נקנה בשנה שעברה, מגיע לריאל, קנסלו עבר ליובנטוס, גורצקה יגיע לביירן, זה
כל מיני כאלה שנסגרו לפני ועכשיו הם פשוט קורות, אולי זה משהו מרענן מאוד בחלונה.
אתה יודע, זה גם
מי?
אתה יודע מה הסיפור הרי...
דברי, לאינטר ולאטר.
שזה, תראה, לאינטר...
ארסנל הביאו את ברנט לנו, מי שהיה צריך לעמוד בשער של גרמניה.
אבל לגבי אינטר, תשמע, הם עושים עבודת בנייה, אפרופו מילאן, צריך להזכיר, שקיבלו עונש שנתיים.
הרחקה.
עכשיו עושים סקירת כל מה שהוא לא מונדיאל בחמש דקות. אז אינטר...
לברון ג'יימס, אופן ללא סנג'ל סקר זה.
אז מילאן שקיבלה את העונש שנתיים בחוץ, ואתה יודע, עדיין מילאן רואים מה אינטר עושה ואומרים למה הם לא. אינטר עושה אולי קיץ מעניין מחד רשת, אבל אני חושב שאולי הקרמה הזאת של דפריי תרדוף אותם.
יש מצב.
הקטע הלא ספורטיבי הזה, שהמלצתי במחזור האחרון.
אפשר לספר גם את כל הסיפור של פורטו, אם אנחנו עוברים ב...
ספורטינג,
סליחה. אם אנחנו כבר עוברים על הכל, סתם, אני צוחקת. זה כמו להגיד שאלי תביב עזב את ביתר שוב ושוב. זה סאגה שמתמשכת.
אוקיי.
כן, וולפס צריך להזכיר גם ש...
הביאו את פטריסיו, אני לא אתפלא, הביאו את קרבליו. טוב, חברים. תמשיכו לעשות את העבודה הטובה שלכם בטלוויזיה. אתם עושים עבודה טובה, אתם מרעננים את הכדורגל, את הדיון, את המסך. אני שמח מאוד שאתם עושים את העבודה הזאת, באמת עושים עבודה נפלאה. שיהיה לנו המשך מונדיאל פנטסטי. אולי נגיע לסיכום אחר כך?
בכיף.
כן, בטח. אבל...
אתה צריך לחזור. אתה שחקן בית פה.
ב-20 ביולי אני לא בארץ, עד אז יש לך כמה נפוסטי.
אבל אתה שחקן בית, כן? אתה תחזור לפה. אני לא משחרר אף אחד.
אני לא שוכח לך מאיפה באתי. היום אני אמרתי, סוף הקריירה אני פעל לפה.
הוא חוזר לפה, הוא יבוא לעלות אותך ליגה.
אתה בלסינבור. גרנקפיס ואוחנה. טוב, חברים, עם גרנקפיס ואוחנה, תודה רבה לכם. תודה למאזין היחיד שנשאר, ויאללה, ביי.
ביי, ביי.